אנחנו בפרק 58 ברוקנרול של העסקים, שזו העונה השנייה של הרוקנרול של החיים, כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלה שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק. וכולנו רוצים להמשיך להתגלגל הלאה, to roll. כשאנחנו מתגלגלים נכון, אנחנו נוכל לייצר הצלחה אמיתית. Rock and roll. אז הפעם יש לי את הכבוד לארח את רן לוי, מהנדס חשמל וסופר, מגיש הפודקאסט עושים היסטוריה, הבעלים של רשת עושים היסטוריה. רן הוא איש מגוון בהחלט, צבעוני הייתי אומרת, ואת כל זה הוא משדר לנו לעולם, דרך הפודקאסט שלו ובעצם הרשת כולה. נדבר על הפרק שלו עם ביבי נתניהו ומדוע מחק אותו, מחקת אותו לאלתר, כן, הוא יושב כאן מולי מן הסתם. לא, לא, אנחנו לא בזום. נדבר על השתלת הכליה שהוא נכח בה, ואיך זה קשור אליי ולעסק שלו. תתחילו להפעיל את הדמיון על הרוק שחטפתי ממנו, הדחייה שדחה אותי, ואיך משם I did the roll עד לרוק אנד רול של העסקים, בו הוא, אתה, מתארח אצלי, הדחויה לשעבר. ספוילר, קו ההצלחה שאני תמיד מדברת עליו. תמשיכו לקבל מלא לא עד שתקבלו כן ותצליחו. ועוד כל מיני נדבר על כל מיני דיסוננסים מטורפים שעושים את האיש הזה למשהו. רן, מה יש לך לומר ככה בפתיח?
קודם כל בוקר טוב.
בוקר טוב, צהריים טובים.
אני חושב שזה פעם ראשונה שמישהו אמר לי שאני צבעוני. זה נורא נחמד.
כן, אתה אוהב את זה? זה כן.
למה לא? כי אתה יודעת, אני מהנדס חשמל, מפתח תוכנה, סופר. זה נשמע כל כך אולי כזה כאילו סחי. ובגדול, כאילו.
אפור.
אז כיף להיות צבעוני קצת מדי פעם.
אתם אומרים שהכל זה בעיני המתבונן. אני צבעונית, אני רואה אותך בכל צבעי הקשת.
אבל אני מסכים שהחיים שלי באמת מאוד לא שגרתיים.
נכון, נכון. מאוד. אז עליתי עליך. אז כן, אנחנו בפתיח. תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים. אני מקווה שאנחנו הולכים לעשות היסטוריה בפרק הזה, אפילו בקטנה. כי אתם יודעים, צעד אחד קטן יכול להיות גם צעד גדול לאנושות. נגלה עוד יותר לעומק את עולם הפודקאסטים, הטכנולוגיה, המדע והספרות, ואיך זה משתלב ביחד מנקודת מבטך, רן לוי. We walk the talk, זוכרים? אנחנו ברוקנרול של העסקים, סיפורי השראה, עסקיים וניתוחים מרגשים. אנחנו מתחילים. Go!
הרוקנרול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה, סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים, בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט, בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אז רן, רן לוי, מה שלומך? אחרי שהיית מבסוט מההגדרה שאתה בחור צבעוני. אתה עדיין צוחק, איזה כיף.
אז כן, כאילו, אני חושב ששלומי נפלא עד כמה שהמחאות מסביב מאפשרות לנו. אולי אפילו נשמע אותם קצת, כי כן? אנחנו נמצאים בהרצליה, באולפן של רשת עושים היסטוריה, ומקודם צעדו פה כל מיני חבר'ה של המחאה, אז כאילו שומעים את הזמבורות וכדומה.
כן. אני רוצה להתחיל בכמה נקודות בפינת הידעתם שעליך, על רן לוי, ומשם נצלול לשיחה ברשותך. אז הידעתם שרן לוי אפילו ראיין את בנימין נתניהו, ממש אצלו, אצלך, בלשכת ראש הממשלה, ואחר כך העזת למחוק את הפרק, כשהחלה הרפורמה, המהפכה המשפטית, שזה חתיכת רוק, אה? אנחנו הולכים לדבר על זה. הידעתם שמעבר לפודקאסטר, רן לוי הוא איש מדעים, מהנדס וגם סופר, שהוציא את הספרים פרפטום מובילה, אמרתי נכון?
פרפטום מוביל.
ידעתי, ידעתי
שתהיה. השם הכי גרוע שאתה יכול לבחור לספר, אני מודה באשמה.
פרפטום מובילה, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב, שזה אגב מה שגרם למקס אישי היקר, להתחיל ללמוד אבטחת מידע.
איזה כיף.
אז הוא אמר לי למסור לך את זה.
וואה, תודה.
סבא בני, ספרי מדע לילדים.
נכון.
גילאי 3-10. ולבסוף גם את איך להסביר חומרים מורכבים, שזה מורכב בפני עצמו. כאילו הראש שלך הולך על דברים מורכבים בדרך פשוטה, או הולכים על, הראש שלך הולך על דברים פשוטים בדרך מורכבת.
כן, אולי תכף נדבר על זה גם.
והקוף שידע לאהוב?
לא, זה לא אני.
אה, זה לא אתה?
לא.
אז מי זה?
הלוואי, כי זה אשכרה ספר ילדים מאוד חמוד.
אוקיי, אז התבלבלתי. ידעתם ש... טוב, אמרתי את זה, נתתי לזה ספוילר קטן, שרן לוי הביא לי חתיכת רוק, וסרב לקבל אותי לרשת שלו, עושים היסטוריה בתחילת דרכי, ומשם I did the role עד לכאן, ואתה מתארח אצלי, שזו בשבילי גם סוג של הצלחה.
תודה שאת מערכת אותי, אחרי שבעטתי בך בישבן, כאילו.
וכן.
אבל כמובן שזה אין פה שום דבר
אישי. אבל האמת שזה עזר מאוד. אישי.
אז, זה... אז... אני מקבל... אני מניח כל שבוע לפעמים, בדרך כלל 2-3 פניות כאלה.
אני רוצה להגיד לך שהשיחות איתך שעשינו כשלא קיבלת אותי, עזרו לי מאוד להצליח לייצר פודקאסט איכותי, ולא רק לייצר, אלא היום אני מייצרת לאחרים בסופרקאסט. אז אני חייבת להגיד לך תודה. מכל מקום שחטפתי בעיתה, אף פעם לא נעלבתי או שמרתי, אתה יודע, תינה. אלא בדיוק ההפך, זה מקום לצמוח, ודיברנו על זה. הרי אמרת לי.
נכון.
וניסיתי באמת ללמוד ממך. אתה אוטוריטה מבחינתי, בטח עבורי שהייתי בנקודה הזו לפני כמה שנים.
ואני גם חטפתי דחיות בתור סופר, הרי את הספר הראשון שלי, אני חושב, 8 הוצאות ספרים דחו ככה בהתחלה לפני שהתשיעית הסכימה לקבל.
כן.
אנחנו מכירים בעולם היצירה מה זה דחייה. ברור.
בטח בעולם היצירה ובכל עולם, גם בעסקים, בחיים האישיים, אתה יודע, בחור שהוא רווק הרבה שנים, ומתי שהוא מפחד להתחיל עם בחורות בבר, תתחיל, את הלא כבר יש לכם,
נכון.
תתחילו, תעשו, זה בסדר. ככל שתבינו שהלא לא מגדיר אותנו, זה לא כישלון, זה לא אומר שאני לא טובה, זה אומר שיש לי איפה ללמוד עוד, ולהשתפר.
ואפילו לפעמים אתה יכול להיות ממש נפלא ומושלם.
נכון.
וכמו שקורה, כמו שקרה לנו, למשל, באינטראקציה בינינו, הרשת שלי, רשת עושים היסטוריה, היא בתור רשת מסחרית של פודקאסטים, יש לה דרישות מאוד ספציפיות מהפודקאסטים שיכולים להיכנס בפנים. אז אני נאלץ לפעמים לדחות פודקאסטים שאני אומר לעצמי, וואו, איך אני רוצה לקבל אותם לרשת, אבל הם לא מספיק מסחרים, או שכנראה הם לא מתאימים לרוח של הרשת, או לאופי שלה, או השד יודע מה. אז יש פה משחק טניס עם שני משתתפים, שצריך להיות קצת מזל ברגע הנכון, בזמן המתאים.
לגמרי. שזה כבר, אתה יודע מה, הרמת לי להנחתה, אז בואו נלחות ישר לביזנס סייד of your podcast וברשת. אז זאת אומרת שאתה בא ואומר שאתה, הגדרת איזשהו מה מבחינה עסקית, קהל יעד, סוג של פודקאסטים, מה בדיוק? עשיתם ממש אתה ויש לציין דני תימור?
שותפי, דני תימור, כן.
שהיום גיליתי שהוא...
אפילו אתם חברים לספסל הלימודים.
בדיוק, פתאום אני רואה שהוא מהתיכון שלי, תיכון חדש, איזה כיף.
אז כן, אז אני עוד הרבה לפני שפגשתי את דני, תפיסת העולם שלי הייתה שכל יצירת אומנות שאין לה התכנות כלכלית בעולם האמיתי, מוגבלת. זאת אומרת, אני יכול לעשות, נגיד, אם אני רוצה לכתוב ספר, אז אני אעשה את זה פעם אחת בשביל הכיף, בשביל החוויה, אבל אם אני לא סופר שמצליח למכור ספרים, אני לא יוכל לעשות את האומנות הזאת לאורך זמן. כי מה לעשות? אנחנו צריכים בסוף לחיות ממשהו. כך גם לגבי פודקאסטים, אז מההתחלה של עושים היסטוריה, שאפתי לשלב פרסומות בתוכנית וכדומה, עם כל הקשיים והאתגרים. אז ברגע שהחלטנו להקים רשת פודקאסטים, היה לי ברור שהרשת הזאת צריך להיות מסחרית, שזה אומר הרבה דברים על התוכן שלה, על סוג האנשים שאנחנו עובדים איתם, סוג הפרויקטים שאנחנו יכולים לקחת עצמנו ולא יכולים, המון להתפשר על...
להתפשר כי מה?
כי לפעמים אתה עוסק בנושאים שאתה לא רוצה לעסוק בהם, נכון? זאת אומרת, לפעמים בא אליך לקוח ואומר, אני רוצה לעשות פודקאסט על נושא X, ואני כיוצר, אם היית שואלת אותי, אם אני רוצה לעשות פודקאסט על X, אני אומר לך, אני מעדיף לעשות משהו אחר. אבל זה תהיה ילדותיות מצידי להניח שזה שאני רוצה לדבר על משהו מסוים, מתאים למארג הכלכלי שאנחנו חיים בו. אז פשרות ברמת התכנים, פשרות ברמת...
ובמקרה כזה רגע, בנקודה הזו, פשרה ברמת התוכן, אז אתה מפיק ללקוח שלך פודקאסט אין-האוס או עבורו, או שהוא נכנס כפודקאסט בתוך רשת עושים היסטוריה?
אז הצורה שבה אנחנו עובדים ממש מ-day one, זה שיש לנו בעצם שני חצאים של החברה, יש לנו את רשת עושים היסטוריה, שהיא רשת עצמאית, זאת אומרת, התכנים שבה לא מושפעים על ידי מפרסמים ונותני חסות בשום צורה, ואנחנו משלבים בתוך הפרסומות. זאת אומרת, יש צליל פרסומת, עכשיו זה התוכן של המפרסם, עם כל הטוב והרע שמגיע עם הסיפור הזה, יש צליל שסוגר את הפרסומת, וזהו. אין מפה ועלה, המפרסמים לא יודעים אפילו מה נכנס. אף אחד לא מספר להם עד לרגע שהם שומעים את עצמם בתוכנית. זה בשביל לשמור על, לשמור מכל מיני תופעות של, רואים את זה הרבה בטלוויזיה, כל מיני פרודקט פלייסמנט ותוכן ממוסחר סמוי כזה.
זילות של היצירה שלנו.
זה נורא לפודקאסטים, אסור לזה לפודקאסטים. הצד השני של החברה, זה מה שנקרא פודקאסטים ממותגים, שהם פודקאסטים שבהם הבעלים של התוכן זה לא אנחנו. הבעלים זה החברות ששוחות את שירותנו כבית הפקה. ואני פה על תקן איש מקצוע, באה אליי חברה ואומרת לי, אני רוצה לעשות את התוכן הזה והזה, אני יכול להגיד לה, תשמעי, זה תוכן נהדר, ואני גם יכול להגיד לה, תשמעו, זה תוכן נורא, אתם הולכים לא להצליח איתו, או שהוא ממוסחר מדי, או השד יודע מה. אם יקבלו את דעתי, מה טוב אם יצליחו, בדרך כלל. אם הם לא יקבלו את דעתי, אתה לא... יכול להוביל את הסוס, יכול לך קלישה, אתה מוביל את הסוס למים, אתה לא יכול ללכת לשתות.
כן.
הניסיון שלי האישי הוכיח, שאם החברה מקשיבה לנו כאנשי מקצוע, רבה כבר עשינו מאות פודקאסטים, אנחנו יודעים את העבודה, ויש פודקאסטים ממותגים שאנחנו עושים, שהם מהגדולים בעולם. פודקאסטים ממותגים.
דוגמה?
Malicious Life, שזה פודקאסט שאני עושה באנגלית, על הבטחת מידע, לחברה ישראלית-אמריקנית, או עכשיו זה כבר חברה אמריקנית לגמרי, הוא היום הפודקאסט השני בגודלו בעולם בהבטחת מידע. שנה שלישית ברציפות שהוא זוכה בפרסים של פרסי קהל של הפודקאסט הממותג הטוב ביותר, כאילו, בכל מיני תחרויות אירופאיות.
איזה יופי.
זה מדהים אותי ברמה האישית, כי זה באנגלית, בנושא נורא מטורקם.
רגע, אתה מגיש את הפודקאסט הזה?
אני מגיש אותו וגם כותב את רוב הפרקים.
עבור החברה.
עבור החברה, זה שלהם, התוכנית היא שלהם. אבל הם באו ואמרו לי בגדול, אנחנו יודעים מה אתה שווה, אנחנו יודעים שאתה טוב, תעשה את מה שאתה חושב, רק תזכיר את השם שלנו בהתחלה, באמצע ובסוף.
גדול.
וזהו.
ותעסוק בעולם התוכן שלה.
בדיוק. עכשיו...
שזה עולם התוכן שלך גם.
שבמקרה גם בול מתאים לי. נכון. ופה אני חושב שהם עשו בשכל, כי ההצלחה היא כזו שהפודקאסט הזה הפך להיות בעצם הדבר הכי חשוב במרקטינג שלהם. זאת אומרת, אנשי המחירות שלהם עובדים בזכות הפודקאסט, ממש ככה כאילו. אבל האמת היא שזה מעט מהחברות יחסית, יש להם את היכולת לבוא ולהגיד ליוצר, בוא, תעשה מה שאתה רוצה, סומכים עליך. הרוב מתערבים בתכנים בצורה כזו או אחרת. לצערנו, בדרך כלל הם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך.
כן, או שבואו נביא את החצי השני של המטבע, שמעט מן החברות זוכות ליוצרים כמוך, שיסכימו לעבוד ולהגיש, לעבוד איתם ולהגיש.
כן, ואני הראשון שיגיד שאני לא זול. אני האופציה יותר יקרה בשוק. זאת אומרת, אני גם כי כמות ההשקעה שאני משקיע כל תוכנית כזאת. זאת אומרת, אותו המלישה סלייף בארצות הברית, זו תוכנית שמושקעת כמו עושים היסטוריה. 50, 60, 70, 80 שעות עבודה על פרק בודד של שעה.
וואו.
זה יכול להגיע גם ל-200 לפעמים.
שכשאתה אומר, מתאר כל כך הרבה שעות עבודה, אתה מתכוון בעצם לשלב ה...
הרבה תחקיר.
תחקיר.
המון תחקיר. כתיבה, עריכה, עריכת טקסט, הכוונה עדיין על הנייר. הקלטה זה בדרך כלל חלק הכי קל בסיפור, דפן מצחיק.
אנשים צריכים להבין שאנחנו גם מביימים. זאת אומרת, הכתיבה היא כתיבה תסריטאית לכל דבר.
בדיוק.
אנחנו מביימים, אנחנו ממש יוצרים פה.
יש סאונד דיזיין.
בדיוק.
זה גם חלק מהעניין. זה עשרות שעות של עבודה בשביל להוציא פרק, שהוא של שעה, בסך הכל. אז אני לא שואל את החברה, זאת אומרת, אני לא יושב עם איזשהו שעון על הספסור. אני עובד כמה שאני צריך בשביל שזה יצא הכי טוב שאפשר, בשביל התענוג הזה, זה יחסית יקר. זאת אומרת, הם יכולים למצוא מישהו זול בסדר גודל ממני.
אבל אומרים שהזול הוא היקר בפעמים.
אני מאמין שבפודקאסטים אין שום דרך להצליח אם אתה לא עושה את זה טוב. טוב, טוב, לא בכאילו טוב, טוב.
אין בערך, אין באמצע. אין ליד, אין. תבינו, קהל יכול לאבד אתכם, הוא שופט אתכם בכמה שניות ראשונות?
בוא נגיד ככה, אם זה תלוי באיכות סאונד, זה 3 שניות הראשונות למעבד את הקלה. אבל גם מעבר לזה, כשאני אומר טוב, אני לא מכוון טוב באיזו צורה ארטילאית, או אני מדבר פה על משהו מדעי והנדסי, כי אני מהנדס בראש, אני חושב כמו מהנדס. אנשים לא ישקיעו שעה או חצי שעה בלהזין לתוכן, אם יש להם, איך זה הולך בעולמות של האינטרנט בכלל, של user generated content? יש לך המון תוכן. יש בישראל 2,000 פודקאסטים, סרטוני יוטיוב בעולם, יש טריליונים, מיליארדים, מי יודע, שאת יודע כמה לא. המציאות הסטטיסטית מראה לנו שההזנה לתכנים האלה, הם, היא נראית, או שיעורי ההזנה לתכנים האלה, נראית קצת כמו מקל הוקי, מי שמכיר. זה 90% מהפודקאסטים מקבלים כלום, 100-200 האזנות ביום טוב, 5% מקבלים איפשהו באמצע, עוד 2% מקבלים המון, ו-0.0001 מקבלים מיליונים בארצות הברית, ואצלנו זה 10,000 עד 100,000 בישראל. אז אתה חייב להיות בשפיץ. אין מקום אחר. אתה חייב להיות בשפיץ. אחרת זה לא שווה לך לעשות את זה בכלל. ובשביל להגיע לשפיץ, אתה צריך להיות כמו אטלט באולימפיאדה. הטוב ביותר. לגמרי. זה לא איזשהו רעיון, איזשהו, אני לא טהרן במובן של, אני רוצה לעשות רק תכנים טובים, כי זה הסריטה האישית שלי. זה נכון שזה הסריטה האישית שלי. אבל אני גם יודע שמבחינה עסקית, אם אני לא מגיע לקצה של ההוקי סטיק, אין לי מה לעשות בעולם הפודקאסטים, כי אני לא רוצה להיות באותו זנב ארוך של 100-200 מאזנות לפרק. אני לא יכול להחזיק את המשפחה שלי אם זה ככה, נכון? כאילו.
בהחלט. ואז נבוא ונגיד לאנשים מן היישוב, שרוצים להפיק לעצמם פודקאסט, אומרים, מה הבעיה? אני קונה מיקרופון. אתה מכיר את זה.
נכון, זה נורא קל להקליט.
אני לוקחת מיקרופון ואני מקליטה, יש לי אודסיטי, וזהו, אני מקליטה פודקאסט. אז זה כמו גם כשחקנית בתיאטרון לשעבר, או מרצה. זה כמו שבעיניי עולם ההרצאות גם ירד מאוד וחטף חתיכת זילות. כיוון שאנשים חושבים, אני אעלה על במה, אני אספר את הסיפור שלי, ובזה יש לי הרצאה. חברים, לא, אתם לא יכולים, אין, זה לא קורה. וגם אם תעשו את זה, אתם שרופים. אז אותו דבר בעולם הפודקאסטים.
בדיוק, הזמינו אתכם פעם אחת, פעמיים, אבל אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן, אתה לא צריך לפרוץ, כאילו.
לגמרי.
אותו דבר גם בפודקאסטים.
האם היית נותן את הטיפ הזה, התובנה הזאת, זה יותר מטיפ, לכל עסק שהוא?
לא בטוח, כי יש עסקים שלא צריכים להיות בשפיץ בשביל להצליח. זו דינמיקה מאוד, מאוד מיוחדת לאינטרנט. גם לא רק לאינטרנט, אלא ל-user generated content.
תסביר את זה בעברית למי שלא מכיר.
זאת אומרת, אם אני עכשיו חנות מקולת, סתם דוגמה אקראית, אני לא חייב להיות חנות המקולת האיכותית ביותר שיכולה להיות בשביל לעשות ביזנס טוב ולחיות מזה ולהסתדר. כי האופן שבו חנויות מקולות עובדות הוא קצת שונה בעולם האמיתי. אולי במקרה של חנויות מקולות, המרחק הגיאוגרפי מהלקוחות הוא חשוב לא פחות מכמה יפה המדפים מסודרים. אז בחלק מהעולמות אין צורך להגיע להכי טוב שיש. זה אפילו לא נכון עסקית אולי, כי זה גורם לך לבזבז המון אנרגיה ומשאבים על משהו שלא יתרום לך.
הפרפקציוניזם הזה שעלול לתקוע.
יכול לך פתגם, המושלם הוא הטוב של, הוא האויב של הטוב.
כן.
אבל ספציפית בעולמות של יצירת תוכן באינטרנט, בגלל האופן שבו בני אדם חושבים ועובדים, והרצון שלנו לצרוך תכנים ולהעדיף תכנים טובים, על פני תכנים לא טובים, זה עובד דומה מאוד גם לספרים בספרייה, או בחנות ספרים, זה עובד גם על סרטים הוליוודים. אם אתה לא טוב מספיק בשביל שבן אדם יבחר בך, על פני כל אחת מ-1,000 האפשרויות האחרות שיכול לבחור בהן, אז הוא לא יבחר בך. זה לא שהוא יבחר בך קצת, הוא פשוט לא יבחר בך. אז או שאתה מצליח, או שאתה לא מצליח. אין כמעט אפור באמצע. אז רק בעולמות כאלה, יש לך את האינסנטיב, את התמריץ, להיות פרפקט, פרפקט.
כן, הטופ. וגם ללמוד מהטובים ביותר.
כמובן.
הייתי מוסיפה כאן גם את הנושא שהפודקאסטים זה עולם מאוד שונה, למשל, מסרטוני הטיק טוק, מסרטונים ביוטיוב, אנשים רוצים עומק, אנשים רוצים ללמוד, אנשים רוצים להקשיב לכם. אם לא תהיו הכי טובים שיש, למה שהם ישרפו את הזמן שלהם ויאזינו לכם?
לחלוטין. אני תמיד שואל אנשים כאילו, נגיד אנשים שואלים אותי, מה האורך הנכון לפודקאסט?
גם
מה יהיה מספר הדקות שאני אבחר כדי שאני אצליח?
אתה כבר רואה שהם עוד לא הבינו.
בדיוק, וזה אומר שהם לא הבינו איך פודקאסטים עובדים. אני שואל אותם, אתם בחרתם פעם ספר לקנות על פי מספר העמודים שלו?
בדיוק.
או בחרתם את הסרט שאתם הולכים לצפות בו על פי 120 דקות או 125 דקות? זה לא מה שחשוב. התיאוריה האישית שאני פיתחתי עם השנים, נקראת, קראתי לה תיאוריית הערך, זה שכלכלי.
הנה, וזו השאלה הבאה שלי, מצוין.
אומרת שאנחנו כבני אדם, כשיש לנו אין סוף תכנים שאנחנו הולכים לבחור ביניהם, והמחיר של הבחירה השגויה הוא יקר, נגיד, לבזבז שעה שלמה להזין לתוכנית לא טובה, זה די מבאס אנשים. אנחנו בדרך כלל, אם אני לוחץ פליי, אני...
זה לא יקרה, אפילו לא יקרה.
בדיוק, אנחנו נעדיף תמיד לבחור את מה שאנחנו חושבים שייתן לנו הכי הרבה ערך. בעולם כזה, למי שיש הכי הרבה ערך, הוא זה שינצח. מי שאין לו את הכי הרבה ערך, לא פחות ערך. מי שאין לו את הכי הרבה ערך, לא ינצח. עכשיו, מה זה ערך? זו כבר שאלה אחרת לגמרי. אני חושב שזה מאוד תלוי לפעמים בדברים כמו, אם הפודקאסט שלי הוא פודקאסט שעוסק במשהו מדעי, טכנולוגי, פדגוגי או משהו כזה, אז זה יהיה סולם הערך. יותר עומק, יותר זה, זה כנראה יותר ערך. אבל גם יש פודקאסטים נהדרים שמצליחים לא בגלל העומק, אלא בגלל הקריזמה של המגיש או המגישה, נכון?
שאנשים רוצים להקשיב לנו.
כן, האורחים שבאים במיוחד. אז פה ערך זה דבר שהוא מאוד קשור למה אנשים בכלל מקשיבים לתוכנית שלך. נגיד ג'ו רוגן בארצות הברית. לא בהכרח תוכנית הכי חכמה שיש, אבל הוא מביא אנשים מאוד מעניינים, ויש לו קריזמה רדיופונית.
ויש לו קריזמה, כן, ויש לו את הסטייל שלו.
בדיוק, אז אם אני מאזין, בדיוק, אם אני מאזין שזה מה שהוא מחפש, כנראה שיהיה לי שם הערך הכי טוב, כי הוא מביא את האנשים הכי מעניינים.
כן, זה יפה שאתה עושה ככה מי שמאזין ולא צופה בנו, עוד שאתה עושה מין תנועה כזאת.
תנועה של להרים את היד כאילו אני מושך משהו מהקרקע. כי אני נורא חושב שאני, אצלי בראש, זה כמו מין ספייק של איכות. שהוא קופץ מעל סף הרעש הכללי. זאת אומרת, סף הרעש הכללי הוא מין כזה, כולם, יש המון המון פודקאסטים, המון המון פודקאסטים, זה כמו מין רעש לבן כזה.
כן.
אבל אתה רוצה לעלות מעל סף הרעש הזה. אם לא תעלה מעליו, לא תצליח להביא אנשים להזין לך. אתה חייב להיות גבוה מעליהם.
אני קוראת לזה, אני אומרת שחוכמת ההמונים או ההמונים זה האיקסים, ויש את הוויים שהם המצליחנים, אוקיי? ומה מאפיין בדרך כלל את המצליחנים? זה אותם אנשים שפועלים אחרת ממה שכולם חושבים. הם הספייק, הם בדיוק הדבר הזה שעולה מעל כולם, ולאו דווקא על פי חוקים או מה שמצפים מאיתנו. הרבה אומנים, יוצרים, חושבים, כותבים יצירה. למשל, כשאני כתבתי את הספרים שלי, אז בהוצאה לאור, בהתחלה אמרו לי, מה את רוצה שהקהל יקבל? עכשיו, אם אני כיוצרת, אם אתה כיוצר, חושב קודם כל על הקהל, מה הסיכוי שהיצירה תהיה טובה לדעתך?
זה שאלה מאוד מעניינת. אני הייתי נותן את אופן המחשבה שלי הוא כזה. כשאני חושב על פודקאסט חדש, נגיד אני מייעץ לכל מיני חברות שרוצות להקים פודקאסטים, אז אני כן שואל, אני שואל אותם שתי שאלות בדרך כלל. קודם כל, מה המטרה שלכם בתוכנית?
ברור, ומי קהל היעד.
כן, אם הם אומרים לי, אני רוצה להרוויח כסף מהפודקאסט, אני אומר, אתם לא בתחום הנכון, פודקאסטים לא עושים מהם כסף. לא באופן ישיר, בכל אופן.
או, זה המדויק.
זה בדיוק. עושים... זה אולי שיחה באמת בנושא אחר. אבל באמת השאלה של קהל היעד, זה שאלה, כי אם אתה רוצה לכוון למשהו מסוים, אתה צריך להבין מי האנשים שמולך, כדי לדעת איך להציג להם את החומר. נגיד, אם אתה, קהל היעד שלך הוא קהל נשי בעיקרו, אז כנראה שלא תבחר לדבר על, או להציג זוויות של החומר, שהן מאוד גבריות במהותן. זה קצת קלישאתים פה בסטריאוטיפים, הייתי אומר, אבל אין מה לעשות, אתה צריך להיות סטריאוטיפי.
מצאת לך מול מי, אבל יאללה.
אתה צריך קצת להיות סטריאוטיפי בשביל להיות מסוגל לעבוד עם קהלים של עם קבוצות של עשרות אלפי אנשים. Mm-hmm. אתה לא יכול להסתכל על כל אחד כמו פתית שלג אישי. למשל, עוד דוגמה בשביל להבין את הראש, אם אתה מנסה לפנות לקהל צעיר, אז זה מאוד משפיע, השפה שתדבר בה.
נכון.
נכון, הנושאים שתבחר לבחור, להתעסק בהם. אז אתה כן צריך להבין את קהל היעד הזה, ואז, אחרי שאתה מבין את קהל היעד הזה, ויש לך את כללי המשחק, לשים את זה בצד, בדיוק. ולעשות את מה שאתה חושב שנכון.
בדיוק.
זה הכל.
בדיוק.
וזה עובד.
כן, זו הייתה הכוונה שלי באמת ששאלתי אותך. אז מה הערך הכי גדול שאתה מקדם, רן?
זו שאלה מעניינת, כי זו שאלה שלא התחבטתי בה עד לפני כמה שנים. זאת אומרת, עשיתי מה שאני אוהב לעשות, שזה בעיקרון ללמוד הדברים ולדבר עליהם. הכי כיף שבעולם, כאילו.
ומרגישים את זה, מרגישים את זה.
זה משהו שאני עושה מאז גיל שש.
עוד לפני שפתחת רשת, אתה יודע. ברגע שמרגישים את זה, זה כבר סוג של ערך. איזה כיף לשמוע בן אדם שנהנה ממה שהוא עושה. זה ערך.
תשמעי, זה לא צחוק. אני בתור ילד, אני הייתי הילד הזה שנות ה-80, שהולך לספרייה, כי אז לא היה לנו אינטרנט, ולבד פותח ספר עיון על חורים שחורים, וקורא, ומסכם, וקורא ומסכם. כי זה היה, ככה הייתי בתור ילד. אני בן 48, ואני עדיין עושה אותו הדבר.
אז אני הילדה, אני הילדה הזאת, שהייתה חוזרת מגן חובה, מכיתה א', ב', ג', ד', ומאזינה להסקטים ברשת בין.
יפה, את רואה.
מאזינה להסקטים. גם זה, אותו דבר. מכורה לזה.
מדהים עד כמה שאנחנו לפעמים נקפאים כבר ברגע לדעתנו, ואנחנו חושבים שיש לנו שליטה.
וחושבים שיש פודקאסטים רק מלפני כמה שנים, אז כן, יש מלפני כמה שנים באונליין, אבל...
אז רק להחזיר אותך לשאלה כאילו ששאלת אותי, אז כן, אז אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, וזה תמיד מה שדחף אותי, אבל אז, אחרי שכבר עושים היסטוריה, הצליחה. ואני שואל את עצמי, אוקיי, so what? אוקיי, אז הגעתי לאיפה שאני רוצה להגיע. אני במקום טוב ברמה האישית שלי. מה אני עושה עם הדבר הזה בשביל שזה יהיה שווה לי מעבר רק לאיזה כיף, יש לי ככה וככה הזנות, או אנשים באים, לוחצים את היד ואומרים, איזה כיף. הגעתי למסקנה שאני רוצה לנצל את הפלטפורמה שלי, את הזכות האדירה הזאת, כדי לעזור לאנשים לצמוח ולהתפתח ברמה האנושית הבסיסית שלהם. שזה אומר, קודם כל, בריאות נפשית. אני מאוד, גם מנסויות אישיות שלי ושל אנשים שבסביבתי, אני מבין היום הרבה יותר כמה אנשים מסביבנו סובלים מאתגרים נפשיים כאלה ואחרים. זה יכול להיות מחרדה ודיכאונות, או סתם, לא סתם כאילו, אבל מחלות כאלה ואחרות. זה מאוד 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 נפוץ. נגיד, כשהוצאתי לפני כמה חודשים פרק על, על דיכאון, דיכאון ותרופות נוגדות דיכאון, בעושים היסטוריה, וביקשתי מהקהל, ספרו לי את הסיפורים שלכם על דיכאון, קיבלתי המון תגובות, ויותר מעניין, קיבלתי תגובות מאנשים שאני מכיר אותם שנים, ולא ידעתי מה הם מתמודדים. זה כל כך שקוף, זה כל כך, אף אחד לא רואה את זה, כולנו מסתירים. כל אחד חי בתוך הראש של עצמו, עם הפחדים והקשיים והכל.
הפסדה.
הפסדה. זה מאוד טבעי. ואני חושב שחלק ממה שאני רוצה היום לעשות, זה לקדם את ההבנה בעולם שאתה לא חייב לסבול, ויש תרופות, ויש פתרונות, וזה נורא חשוב ללכת לטפל בעצמך, כי אם אתה סובל מקשיים נפשיים, אתה לא תהיה מאושר. אתה סובל בתוך הראש של עצמך, זה הסבל הכי גדול שיכול להיות. אני מעדיף לסבול סבל פיזי, מלא לסבול סבל נפשי. זה הרבה יותר קשה.
ואתה אומר את זה ממקום שאתה יודע?
אני יודע את זה גם ברמה האישית, כן, כן. עברתי כל מיני דברים בחיים. לא יודע אם אני בנוח לדבר עליהם עדיין ככה בקהל, כי זה מאוד אינטימי, מאוד אישי. אבל גם במשפחה הקרובה שלי, גם אני, חברים טובים, ראיתי את ההשפעות ההרסניות של בריאות נפשית לא טובה. והכי עצוב זה שיש לנו כלים היום למדע לטפל בזה. לא כלים מושלמים, אף אחד לא יכול להיכנס לך לתוך הראש ולשנות דברים בפנים. אבל טיפול פסיכולוגי, יותר דוגמה, הדוגמה הכי בנאלית שבעולם. היה לי פחד חרדת טיסות, שפיתחתי בשנות ה-20 לחיי, אחרי שנסיתי מהנדס דרך אגב, כי פתאום אתה מבין כמה דברים, איך זה עובד, אתה לא מבין. זה כאילו, אתה לא מבין. הבורות היא ברכה במובן הזה. אבל שם השם לא יכולתי לטוס על מטוסים.
מה יכול לקרות?
בדיוק, כשהתחלתי להבין איך זה עובד, וכמה שזה מורכב ומסובך באמת, לא הצלחתי לעלות על מטוס. עברתי טיפול פסיכולוגי של 10 מפגשים, דיון מודרך, וכשאתה לא יכול לעלות על מטוס, זה פוגע לך פגיעה אנושה בסיכויי ההסתכרות שלך. איפה אתה עובד? טיולי המשפחה, זה מפריע לך בחיים.
בטח.
אז זה היה פעם השנה שהלכתי לעשות טיפול עם עצמי. ללכת להתיישב אצל פסיכולוג, לדבר איתו על זה, לעשות את הדמיון המודרך, פתרתי את זה.
איך?
דמיון מודרך חזר לי.
מה הבנת? מה בדמיון המודרך עשה את השינוי?
אני חושב שבמקרה הזה זה היה הבנה שסטטיסטית כנראה לא יקרה כלום. זאת אומרת, הייתי צריך לדמיין בצורה מסוימת את כל התקלות האלה שיכולות להתרחש, שלהבין רגע, זה מופרך. כשאתה מדמיין דברים, אתה בדרך כלל נוטה כאילו לאיזשהו לדיזסטרס. תרחיש קיצוני כזה והכל.
לגמרי.
ואז חלק מהדמיון מודרך היה, אוקיי, בוא תשב במטוס, זה מה שקרה. So what? ואז אתה מבין, רגע, בעצם זה לא כזה נורא. לא, 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 לא. כאילו, זה תרגיל כזה.
שזה מראה וגם מוכיח כמה דרך נקודת המוצא שלך לעולם היא מאוד לוגית.
כן.
אוקיי? לא סתם גם נהיית מהנדס. יחד עם זאת, באמת, כשיוצא לי לדבר איתך ולהתכתב איתך, אתה בן אדם, יש בך ניצוץ של צבעוניות וצחוק והומור. איך, אז, אז, אז מי אתה רן מאחורי הפסדה של הפודקאסטר הזה?
בואו, אתה יודע, אני מניח שזו שאלה שאפשר לדבר על, צריך פסיכולוג שיחפור לי בראש ואלה זה. אבל צדקת, אני בגדול בן אדם, אפילו הייתי אומר, היפר-רציונלי. על גבול הספקטרום, אולי אפילו במובנים מסוימים. למרות שעשיתי פעם פרק על, 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 על הנדסה ואוטיזם והקשר ביניהם, כחלק מהפרק עשיתי את השאלונים והבדיקות על עצמי, ויצא שאני בדיוק הפוך מלהיות אוטיסט, כאילו בסקאלה. כי יש לי המון אמפתיה.
לא חייב להיות אוטיסט, אומרים שרובנו על הרצף.
אספרגר, מה שנקרא. אספרגר. אז אני בדיוק על הסקאלה הפוך. אבל...
כי יש לך אמפתיה?
יש לי המון אמפתיה, אולי זה גם הסיבה שאני מסוגל ללמד טוב. כי אני יודע להיכנס לראש של המאזין הטיפוסי, ולראות את החומר מנקודת מבטו. שזה מאוד קשה לבן אדם שהוא... אנשים שלא יודעים ללמד טוב, חלק מהאתגר זה שלא מבינים מה הקהל שלהם לא מבין, ואז הם לא מתייחסים לבעיות. אני חושב שאני מסוגל לעשות את זה.
כן.
אבל מצד שני, אני מאוד היפר-רציונלי בכל דבר, לטוב ולרע, יש לזה גם צדדים שליליים באישיות מן הסתם. אבל אני גם אחד כזה שיש לו ביטחון עצמי של פיל, פחות או יותר. ואז כשיש לך ביטחון עצמי כל כך גבוה, שזה לא בגלל הפודקאסט, זה עוד שנים קודם לכן, אז אתה זורם. אתה לא, לא כל דבר שאומרים לך מלחיץ אותך, לא אכפת לי מה חושבים עליי, אפרופו ביבי וכל מה שנדבר עליו בטח בהמשך.
אז איך באמת, איזה אומץ, תשמע, זה דאבל אומץ. קודם כל, לפנות לביבי נתניהו.
הוא פנה אליי.
הוא פנה אליך.
כן.
איזה יופי. מה, תספר, קח אותנו רגע לשיחת הטלפון,
כן,
או מה?
אז בעצם הפנייה הגיעה בעצם מהוצאת הספרים, של, שביבי הוציא את הביוגרפיה שלו, ו... הם רצו כחלק מתמיד, זה, לא יודע אם אנשים מכירים את זה, זה מאחורי הקלעים של עולם התרבות, כאילו, כשמישהו מוציא ספר או תוכנית חדשה, משהו כזה, הוא רוצה לקדם אותו.
בוא,
והדבר הראשון שהוא עושה, בדיוק זה יחסי ציבור, הוא פונה לאנשים, בואו דברו על הספר, אני מקבל למשל המון ספרים, אני מקבל מהוצאות ספרים.
אתה חייב לרדת איתי לאוטו אחר כך, שאני אתן לך ספר מתנה.
לא, בשמחה בגדול. אני מקבל המון ספרים למשל, ששלוחים אליי, שאני אקרא ואני אמליץ עליהם, הם טובים וכדומה. זה מאוד מקובל. והוא פנתה להוצאת הספרים, ויש את האוטוביוגרפיה של נתניהו, והאם אתה רוצה לראיין אותו לפודקאסט?
בינגו!
מיותר לציין שאני לא מחובביו של ביבי הפוליטיקאי.
אבל עדיין.
אבל, ואנחנו מדברים פה על תקופה של משהו כמו חודשיים לפני ההפיכה המשטרית, אז פוליטיקאי שאני לא חובב, אבל עדיין לגיטימי. ציבורים שלמים במדינה כן אוהבים אותו. ואמרתי עצמי, אוי, זה מגניב, זה פעם ראשונה בעצם שראש ממשלה... או במקרה הזה ראש ממשלה מיועד, אבל ראש ממשלה מתארח בפודקאסט ישראלי. זה לא קרה. אני חושב שיובל מלכי, מקטעים בהיסטוריה, ראיין את נשיא המדינה ריבלין בזמנו, שזה היה פרסט, וראש ממשלה עוד לא היה, ואמרתי, זה נחמד שאני אעשה את זה. אז ארגנו, זה היה, היה קצת סיפורים מאחורי הקלעים, זה קשה לארגן עם ראש ממשלה שעתיים פנויות לפודקאסט. בסופו של דבר, זה התנקז לזה שאני מקבל טלפון ב-10 בבוקר.
עכשיו.
עכשיו. בוא עכשיו לירושלים.
בדיוק. כמה לא מפתיע.
אבל מה היה האתגר? לא, הבן שלי, בן 14, שחר, הוא נורא רצה לבוא איתי. עכשיו, היה לי ברור שאני עושה את זה רק אם שחר מגיע. כי אני לא מפספס את הזדמנות, כאילו. והחלק הכי מאתגר היה להוציא אותו מהבית ספר באמצע היום. הם לא הסכימו.
הם לא הסכימו בשביל...
אני מדבר עם המזכירה, אני אומר לו, אני הולך לראיין את ביבי. תוציא את הילד מהכיתה. אין לי אישור. תקבלי אישור ממי שצריך. הצלחנו בסוף. נסענו לירושלים, ועברנו כמובן את כל ההבטחה, הבטחה, הבטחה, הבטחה. הקלטתי את כל הסיפור הזה גם כחלק, כי זה גם חלק נורא נחמד של התהליך. וזהו, באמת התיישבנו, וניהלנו שיחה של שעתיים. שיחה מאוד מעניינת על הילדות שלו. זו הייתה הזווית שאני בחרתי, כי עושים היסטוריה, זה לא תוכנית פוליטית, ולא מעניין אותי לשמוע מה דעתו על נושאים פוליטיים. אז אמרתי...
זו הייתה האג'נדה שלך, אני לא נכנס לפוליטיקה בפרק.
אז מה שבסוף כן בחרתי, שזה אמרתי, אני רוצה להוציא את ביבי האדם, ולשמוע דברים שאולי הוא לא מספר בציבור כל כך הרבה. אז פשוט בחרנו קטעים מתוך הביוגרפיה, ואני, מה שאומרים, full disclosure, הבחירה הייתה בשיתוף פעולה עם ביבי ואנשיו, כדי לראות מה הדברים הכי מעניינים. זאת אומרת, זה לא רעיון עיתונאי שבו אני מתקיל את ביבי בשאלה, אלא אני רוצה להוציא ממנו את המיטב שיש לו. אז בחרנו ביחד הקטעים שנראים הכי נכונים והכי מעניינים מהחיים שלו, כילדותו, כצבא וכדומה. זה נעצר, נעצרנו ברגע שהוא נכנס לפוליטיקה. ממש לא הגענו עד לפוליטיקה אפילו. והיה נורא מגניב. היה נורא מגניב. חוויה נהדרת, וגם יצא אפילו שני פרקים נורא מגניבים.
שגנזת.
זהו. כמובן שהוצאתו אותם לאוויר, חצי מהמאזינים שלי מיד התנפלו, ומה אתה מראיין את ביבי, זה נורא והיום, אתה נותן לו במה וכדומה וכדומה.
ההפך.
לא הסכמתי איתם, כי הוא לגיטימי. הוא היה לגיטימי, ובאותה מידה, אם מישהו, נגיד פודקאסטר עם דעות אולי יותר ימניות, לא היה מראיין את אהוד ברק, בגלל שהוא לא מספיק זה, אז זה לא נכון. אני לא רואה בזה נכון, זה לא נכון.
זה לא נכון כי מה, אני מסכימה איתך.
לא, אני אומר, זה לא נכון כי אנחנו אנשי מקצוע, ותפקידנו כאנשי מקצוע, להביא...
דעות שונות.
להביא לאנשים את התמונה המלאה.
כן.
אם אני עושה תוכנית פוליטית שמשקפת את אמונותיי, אז כן, אז אולי שם אני לא אביא מישהו שאני לא מתחבר אליו.
או שכן, תביא לדיבייט.
או שאני ארצה להביא לדיבייט, צורך העניין. אבל עושים היסטוריה, לא תוכנית פוליטית. אני איש מקצוע ש... מדבר על תיאוריות מדעיות שאני לא מאמין בהן לפעמים, או לא מסכים איתן, ובאותה מידה אני גם מראיין את ביבי. זה היה הבחירה הזו, וצחוק הגורל, אני גם בלעתי את הדגים, וגם גירשו אותי מהעיר, או איך שהולך הפתגן הזה, שבועיים אחרי שהפרק הזה עולה לאוויר, אנחנו מבינים שיש הפיכה משפטית, או הפיכה משטרית. עכשיו, מיותר לציין, כל מי שעוקב אחרי ברשתות רואה שאני מאוד מעורב המחאה, ואני מאוד מתנגד לה, להפיכה. והבנתי, זה לקח לי שבועיים, עד שנפל לי הסימון, שבעצם זה שאני נותן את הבמה לביבי, זה כבר חרג מאותו גבול שהגדרתי לעצמי, שעושים היסטוריה לא תחיל פוליטית. פעם שזה מה שהוא עושה,
יש פה...
בדיוק, פעם שהוא עושה את מה שהוא עושה, עצם העובדה שהוא מופיע בו עושים היסטוריה נותנת לו לגיטימציה. ואני כמה שנתיים, שלוש קודם לכן, עשיתי פודקאסט שעסק בסיפור של לני ריפנשטל. אולי מי שמאזיננו לא מכיר, לני הייתה קולנוענית בשנות ה-30, אחת מהיוצרות הקולנוע הטובות ביותר בהיסטוריה. טכניקות שהיא פיתחה והמציאה, ורעיונות קולנועיים וויזואליים, עד היום הם עמודי התווך של הקולנוע, והיא בעצם, הייתי אומר, נזכרה על ידי המפלגה הנאצית בגרמניה, כדי לצלם את ההצהרות שלהן, את אולימפיאדת ברלין של 36, כדי לעשות את הפרופגנדה המתאימה למשטר הנאצי, ובעצם כל חייה של לני ריפנשטל לאחר מכן, היו בעצם ויכוח בין אוקיי, היא אשת מקצוע, היא עשתה את מה שהיא עשתה בצורה הכי טובה שהיא עשתה, כי היא אשת מקצוע. היא לא תעשה קולנוע רע, היא יודעת לעשות קולנוע טוב. מה לעשות שהקולנוע הטוב הזה עזר למשטר הנאצי להרחיב את מעגלי ההשפעה שלו, ואולי קידם את האסון, מבלי אולי שלני עצמה רצתה שזה יקרה מן הסתם. היא לא הייתה נאצית, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים עליה, כאילו.
אבל עדיין היא עשתה סרטים ש... קידמו את הפרופגנדה הנאצית השקרית.
מאוד, היא ממש נתנה בסרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסרטים שלה, אתה אומר, וואו, זה מרשים, זה חזק, זה גדול. כל המסרים שהמפלגה הנאצית רצה להעביר.
בדיוק.
ואני תפסתי את עצמי, ואני אומר, רגע, אני עכשיו בצומת ההחלטה של לני. אני, את שירותיי כאיש מקצוע, אני מביא הכי טוב שאני יכול להיות, אבל אני מוציא את ביבי כאדם מן היישוב, כאדם טוב, עם פוטנציאל. המציאות אומרת שבין ביבי של גיל 20 לביבי של גיל 70, משהו קרה בדרך. איפה זה שם אותי? זה המחשבות שעברו לי בו. לא התייעצתי עם אף אחד, לא דיברתי עם אף אחד על זה. זה מחשבות שהתייסרתי בהם שבוע, שבועיים, עד שאמרתי, אוקיי, אז אין ברירה. אני לא אהיה לני ריפנשטל. אני מאמין במה שטוב ולא מאמין במה שרע. וזה הפעם הראשונה שפשוט קמתי בבוקר, נכנסתי, מחקתי את הפרקים האלה מהפיד ולא אמרתי לאף אחד. יום אחד המאזינים פתחו את האפליקציה, והפרק לא מנגן להם. 1, 2, 10, 100 אנשים התחילו לשאול אותי, מי שפנה אליי, הסברתי לו את הרציונל, וזה נותר עדיין במשך כמה ימים מתחת לרדאר, ואז איזשהו מגזין חרדי כלשהו, אני חושב, עלה על הסיפור הזה, פרסמו את זה, ביקשו את תגובתי, כתבתי תגובתי.
אני אקריא, כן. אני אקריא, יש לי את זה כאן. קיבלת מכתב פתוח מהמול סלע מאיר, ממול סלע מאיר, בעקבות מחיקת הפודקאסט, ורותם סלע, הבעלים, כתב ככה. אחד התנאים לקיומה של דמוקרטיה הוא היכולת לנהל שיח תוך שמירה על כללי הגינות בסיסיים. יחד עם הפרק זרק רן לוי לפח את האינטגריטי שלו כשמינף הכנסת אורחים של אדם שפתח בפניו את ליבו בכדי ללעוג לו ולעלוב בו. העובדה שמדובר באדם שהקדיש את חייו למדינה לא מוסיפה נקודות, מכוער ומצער. ואז תגובתך, אני מקריאה. אני לא יודעת אם זאת הייתה בעצם תגובתך לרותם סלע,
לא, לא,
או זה היה הפוסט
זה שכתבת. זה התגובה שמה שכתבתי באותו מגזין ששאל אותי למה הסרתי.
אוקיי, אז אתה רוצה אתה להקריא?
את מוזמנת להק.
אנחנו נשליך את ביבי והמטורללים שלו, כשיש לך חתיכת אומץ. אנחנו נשליך את ביבי והמטורללים שלו לפח ההשפע של ההיסטוריה. וזה מתחיל בין היתר בלהשליך את הפרקים שעשיתי איתו לפח ההשפע של עושים היסטוריה. אז כמה עשרות שעות של עבודה ירדו לטמיון? למי אכפת? נלחמים על הבית, סימן קריאה.
נכון. אני מבין את רותם במה שהוא אומר. ביבי באמת היה סופר נחמד. הכניס אותי לזה, נתן לי שעתיים מהזמן שלו, כולנו מבינים מה זה שעתיים של ראש הממשלה כל כך חמוס בישראל. זה לא היה נעים לי. אני בהחלט מבין את מי שמרגיש שנעשה פה עוול. כן. ואני גם מבין את המאזינים מהצד הימני של המפה הפוליטית, שאומרים לעצמם, למה הוא עשה דבר כזה? זה חוסר כבוד לראש הממשלה. זה לא מצב רגיל. ישראל נלחמת על חייה, אני לא יישב על הקווים. זה נשמע כל כך פצני. עזבי, יש לי ילד, שלושה ילדים, אחרי קטן בן 11, אני חרד. אני לא יכול לתת להם לגדול במדינה של בן גביר, אבי מעוז, אורית סטרוק. אני לא יכול, לא יכול, זה ילדים שלי. עזבי את כל הדברים הגדולים של הדמוקרטיה, ההייטק הישראלי. כן, זה הכל, הכל, הכל נכון. אבל בסוף, בסוף...
זה מתנקז למשפחה.
אני מסתכל על הילדים שלי ואני אומר, למה אני שולח אותם? למות על הגבעות איפשהו בשביל בן גביר? או איזה שד יודע מה? בסוף, אני חיה מבועלת, כמו כל אחד מאיתנו, שדחקו אותה לפינה, ועכשיו, כשאני דחוק לפינה, אז אני נושך ובועט ואני אעשה מה שאתה עושה, ישרוד. וכך אני מרגיש.
כן.
אז אני מצטער על הפגיעה באותם אנשים שבאמת זה, אבל את הטרללת הזאת, אני לא אהיה הנציג שלה. אני לא אהיה לני ריפנשטיין של המשטר הזה.
ומדוע אני אומרת שזה אומץ? כיוון שאם נכניס פה רגע את זה, שאת הפן העסקי שלך, אתה למעשה, כביכול, סיכנת את העסק שלך.
לא מעניין
מול, אותי. אוקיי, אבל זה משהו כן. שבעלי עסקים חושבים עליו. חוששים אולי ל...
אני מודה, ואני מבין גם אנשים שחוששים. אני, לשמחתי, יש לי פריבילגיה. אני, לפי דעתי, מספיק מוכר בשביל ש... בוא נשים את זה ככה. המאזינים שלי, רובם מהצד שלא תומך בביבי. מכל מיני סיבות. רובם לא מהצד שתומך בביבי, מהצד שלא תומך בביבי.
אולי יש גם כאלה שתומכים בביבי, ואתה לא יודע.
יש, יש הרבה. אני יודע שיש הרבה, אבל עדיין אני חושב שאם אני הייתי דוגם ככה מהיכרותי אישית עם המאזינים, 80% הם נגד ביבי, נגד ההפיכה המשטרית, מכל מיני סיבות. אז אני לא כזה מודאג לעסק שלי מהצד הזה, ומצד שני, אם ההייטק קורס, העסק שלי יקרוס. העסק שלי, שבעצם הוא, אני חי כעסק על תקציבי שיווק ומרקטינג וכדומה של חברות הייטק, בעיקר זה הלקוחות שלי, אם הייטק נפגע, העסק שנסגר. אז אני נאבק גם על העסק שלי, אפשר להגיד, באיזשהו מובן. אבל שוב, העסק זה לא מה שחשוב לי, זה, אני אסתדר גם אם העסק לא יהיה. אני כותב ספרים, אני עושה הרצאות, אני אחיה. נכון, אז פרויקט חיי של הרשת הזאת היא... יסתיים אחרי ככה וככה שנים.
לא, 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 בוא לא נהיה מורבידים. לא, מי יודע. סגרנו את העסק.
אבל באמת, לא, אנחנו לא. נלחמים על הילדים שלנו. מי אכפת לו אם עכשיו עושים היסטוריה, תהיה רק 17 שנה באוויר, או 50 שנה באוויר. כן. זה לא מה שחשוב.
אתה, אני מביטה בך כרגע איך שדיברת, אני רואה את רן הילד, ממש, את רן הילד בגיל 6, אומר, כן, this is my way, אוקיי? וכולכם קפצו לי.
זה די מסכם את האישיות שלי.
איזה? עליתי על זה?
כנראה, כן.
איפה הלוגיקה פה? זאת לא התנהגות של אדם לוגי.
אני עם הזמן הבנתי, זה דווקא מאוד לוגי. אני עם הזמן הבנתי ש...
זה רגשי, אני מזהה בזמן שהוא רגשי.
קשה, מן הסתם דקו מתערבב אחד בשני, אבל זה באמת צורה, אני חושב, חשיבה גם לוגית בצורה מסוימת. אין אף אחד בעולם הזה שמסתובב ומרגיש שהוא כאילו יודע הכי טוב, כולנו פחדנים בפנים, כולנו מה יגידו עלינו, האם אני יוצא מהבית לבוש ככה, מה יחשבו עליי, מהשערות שלי ככה, מה... אז כולם מרגישים את אותם ספקות. כפועל יוצא מזה, אף אחד לא ממש אכפת לו מרן. לא מאוד אכפת לו מה אני חושב, מה אני לובש, מה זאת אומרת, אם כל אחד עסוק בפחדים שלו, זה גם אומר שאף אחד לא מסתכל עליי. אז זה מיד מפחית את כמות החרדה, שאתה, אף אחד לא אכפת לו עד כדי כך. אף אחד לא מסתובב בעולם הזה ואומר עצמו, רן אמר ככה, רן חושב ככה. לפעמים אתה רואה משהו כתבתי בטוויטר, אתה חושב עליי, אחרי חצי דקה אתה שוכח ממני. זה המציאות של העולם. אז אני משוחרר ברמה האנושית שלי, אני משוחרר מדעתם של אנשים אחרים. כן חשוב לי, הפרקטיות של זה, זאת אומרת, אם אני לא עושה דברים כמו שצריך, או אם אני אומר דברים לא נכונים, אנשים לא יקנו את הספרים שלי, ולא יזנו לפודקאסט שלי, יש לזה השפעה על העולם האמיתי. זה אכפת לי. על מה חושבים עליי? אף אחד לא חושב עליי עד כדי כך. אז זה, בגיל צעיר מאוד פיתחתי את, את התפיסת עולם הזאת, שהיא נותנת להסתובב בעולם.
היא מעבררת אותך.
עם חוסר אכפתיות מוחלט לגבי מה חושבים עליי, עם מה שאני עושה זה פוגע במישהו, לא פוגע במישהו. אני כן משתדל לא לפגוע באף אחד. זאת אומרת, זה לא אופי שלי לפגוע באנשים, אבל אני לא חושב על זה. זה לא מה שמוביל אותי בחיים.
איזה ילד היית?
חנון?
כן, מה? אמרת שהיית הולך לספרייה כל הזמן?
מה זה? מגה חנון.
לא היית מהמקובלים בכיתה?
לא, ממש לא. בנות בכיתה לא ידעו איך קוראים לי בכיתה י' ב' אפילו.
מה, אתה רציני?
כן, אני הייתי, אתה יודע, מהילדים האלה עם משקפיים הגדולות ומין זקן צרפתי מצחיק כזה של מתבגרים וכל היום מבוכים ודרקונים ומשחקי מחשב וכל מיני דברים כאלה. לא מעשן, לא שותה.
רגע, מה, עד היום לא ישנת גם?
לא, אחר כך התחלתי לעשן, אבל בתור...
אבל ישנת צמחים טובים, לא...
רק, אני מקווה.
נרגעתי.
לא, בשלב מסוים עברתי קצת דיכנוניות טיפה, אבל בפנים, בפנים, אני מגה חנון, כאילו אני מודה.
אז זה לא סתם המקום הזה שפיתחת ש... אתה אומר לעצמך עד היום, לא באמת אנשים אכפת להם מה אני חושב, זה מעברר אותי כביכול, נו נו נו, הטלפון, וזה מעברר אותי באמת לעשות מה שבא לי. זאת אומרת, מצאת לך סיפור, כתבת לעצמך בראש סיפור שאתה מספר לעצמך, וזה מה שמאפשר לך להיות כזה.
יכול להיות שזה גם, אנחנו יודעים הרי שבסופו של דבר, אנחנו ממציאים סיפורים על עצמנו כדי להסביר דברים בדיעבד, כי אנחנו הרבה פעמים נולדים עם זה. אז כן, כנראה שזה איזשהו סיפור שאני מסביר לעצמי למה זה ככה, אבל אני חושב שבמקרה שלי גם ההבנה הזאת התעצבה בעיקר בצבא. אני עשיתי קורס חובלים, שזה קורס מאוד תובעני ברמה האישיותית. זה מין מגרסה כזאת שמכניסה אותך לתוך קבוצה של אנשים מאוד מוכשרים ומאוד תחרותיים, עם כל אחד עם אגו גדול וחזק, ואתה מרגיש, אתה נכנס לתוך מין כזה...
וואו, מערבולת של אגו.
מערבולת של סלעים, שקורעת אותך לגזרים ודופקים אותך מכל הכיוונים.
או, סלעים, כל הרוקס האלה.
בדיוק,
קח אותי לסיטואציה.
הרבה אנשים נפלטו מהקורס, כי הם לא הצליחו לעמוד ברמה הנפשית, בלחץ של לעבוד עם קבוצה של אנשים, שכל אחד עם אגו מאוד חזק, וכל אחד מושך לכיוון אחר. אתה פשוט נכנס לתוך מין מתחנה כזאת. או שאתה יוצא ממנה עם אגו גדול, או שאתה לא יוצא ממנה.
אתה יכול לקחת אותנו לסיטואציה אחת של חתיכת רוק, שחטפת והיה לך להתמודד במקום הזה? סלע? אמרת סלעים.
אני חושב שאולי אחד מהרגעים שהכי הבהירו לי את זה, נגיד היה חניך שהיה איתי בקורס חובלים, והוא היה חניך המצטיין, והוא היה גם... גם מבחינה פיזית אפילו, הוא היה התגלמותו של הצבר האידיאלי גבוה, חתיך.
מרובעים שרירי, בבטן.
מרובעים בבטן.
אומייגאד. Oh,
חברה יפיפייה בצורה פנטסטית. כולנו קינינו בו, והיה לו ביטחון עצמי. זאת אומרת, הוא היה ברור שהוא הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל, הוא מחזיק את עצמו ככה. אז, אז כמובן שאני מסתכל עליו, ואני יודע מה אני, ואני מכיר את עצמי, ואני אין לי את הביטחון עצמי, אז אני לא נראה כמוהו, אני לא חכם כמוהו, אני לא יפה כמוהו, אין לי חברה. כאילו, את יודעת, אתה מרגיש שאתה יחסית לבן אדם הזה, אתה ממש לא, אתה לא טוב. ואז עשינו, ובמהלך הקורס אתה עובר אתגרים מסוימים, מבחנים מסוימים, סיטואציות מסוימות שמכניסו אותך ללחץ, סטרס מטורף, שאתה כמעט נשבר מהסטרס, לילות בלי שינה פלוס לחצים, ועבדנו ביחד, והוא נשבר. ראיתי אותו ברגעים הקשים שלו, איך הוא נשבר, איך הוא בעצמו מפחד, איך הוא בעצמו לא טוב, מרגיש לא טוב, איך הוא חושב שהוא לא יצליח. ראיתי את מעבר לפסדה, ופתאום הבנתי שהוא כמוני. הוא גם לא, יש מישהו אחר שהוא רואה ומסתכל ואומר, אני לא יהיה טוב כמוהו. ופתאום שאתה מקבל זווית כזו, אמרתי, אוקיי, אז גם אני ככה. אני יכול להיות כמוהו, הוא אנושי, גם אני אנושי, וכמו שאני מסתכל עליו ככה, מישהו אחר יכול לסתכל עליי באותה עמידה, וגם יתאה באותה עמידה, כי גם אני אנושי בפנים, אבל זה חלק מהמצב האנושי הזה, אני חושב. אז אתה משתחרר מהפחדים האלה, אתה משתחרר מהפחדים האלה, לא אכפת לך מה חושבים עליך יותר, אכפת לך אם זה מגיע למטרה שלך או לא מגיע למטרה שלך, זה הכל.
זה מעניין שאני כאילו נתקעתי על זה, אבל זה מעניין שבעצם מה אתה עושה, אתה מנמיך כדי להעלות, אתה מנמיך כדי להאדיר.
אני אנושי כמו כולם.
אמרתי, בן אדם של דיסוננסים.
אני כמו כולם, אני לא חושב שאני יותר חכם מאנשים אחרים, או יותר מוכשר מאנשים אחרים. מן הסתם, יש אנשים שאני יותר טוב מהם בלעשות X, והם טובים מהם יותר בלעשות Y.
מה, רגע, אני רוצה לשאול אותך בארבע עיניים, אף אחד לא
שומע. אף אחד לא מקשיב, כן.
בדיוק, אף אחד לא מקשיב. מה, מאז שאתה מצליח אם עושים היסטוריה, אפילו עוד לפני הרשת, זה לא העלה לך את הביטחון, ואתה חושב שאתה משהו עכשיו?
לא.
וחכם מאוד, ומצליח?
לא. חשבתי זה קודם.
מה, מה?
חשבתי זה קודם. זאת אומרת, יש לי ביטחון עצמי מאוד גדול. ידעתי שאני טוב. ידעתי שאני טוב. עכשיו, השאלה אם אני אצליח להוציא את זה בפודקאסט, או שזה ספר שאני אכתוב, או שאולי פשוט לא יהיה לי מזל ואני אף פעם לא אצליח, אבל אני עדיין טוב. גם אם עושים היסטוריה, הרי לא הייתה מצליחה, נגיד סתם, ביקום אחר מקביל, לא הייתי מתחיל את עושים היסטוריה ב-2007, שזה היה תזמון מעולה להתחיל
מדהים,
פודקאסט,
כן.
אלא הייתי מתחיל אותה ב-2017, שזה כבר...
אני מאזינה שלך מההתחלה.
יא, זה כיף.
אמרתי לך את זה כבר מזמן.
איזה כיף.
ברור.
אבל אתה יודעת, יש פה הרבה מזל הרי. התחלתי בנקודת זמן מסוימת, בסיטואציה מסוימת שמאוד עזרה לי להתפתח ולהצליח. אם הייתי מתחיל ב-2017, מצבי היה אחר, כי כבר השוק היה יותר רווי. אני חושב שהייתי מצליח, אבל לא הייתי מצליח כמו שאני מצליח היום כנראה. זה לא אותה סיטואציה.
בוא נסבר רגע את אוזני המאזינים. השוק לא באמת רווי בפודקאסטים, כי 70-75% מהם פודקאסטים של רפאים.
נכון.
הם לא באמת נכון. מתמידים בעלות פרקים, לא באמת נכון. צוברים קהל.
אבל כבר יש תחרות היום לפודקאסטים טובים. נגיד, היום כשאני פותח את האפליקציות ואני רואה תוכניות כמו שיר אחד, או אחד ביום, או חיות כיס, פודקאסטים שניצבים בשורה הראשונה, או התשובה שאצלנו של דורון פישלר, אלו פודקאסטים שממש, הם מהטובים שבטובים, לא נופלים מעושים היסטוריה בשום צורה.
אני גם מאוד אוהבת את עושים פסיכולוגיה.
ועושים פסיכולוגיה, בדיוק. אז בעולם כזה, מן הסתם אתה כבר הגעת לאולימפיאדה, ועכשיו אתה לא מתמודד יותר מול ילדים בני 16, אתה מתמודד מול אתלטים ברמה הטובה בעולם.
וצריך לשמור על הרמה.
וצריך לשמור על הרמה.
איך עושים את זה?
בדיוק, אז יש כל מיני דברים. אבל... אני עדיין יודע שאני טוב. זאת אומרת, אם יש לי מזל כדי שאני אצליח להצליח לפרוץ בעיני הקהל, זה לא קשור אם אני טוב או לא, זה מזל. זאת אומרת, יש אלמנט מזל בחיים.
אתה באמת מאמין במזל? אני מאמינה בעשייה.
אני חושב שזה הולך ביחד.
עשייה איכותית.
עשיתי איזה פעם פרק, כי זה נורא עניין אותי להבין אם יש לי מזל. באמת, מה התפקיד של מזל בחיים של בן אדם באופן כללי.
נכון.
ובאמת, המחקר המדעי גם מראה, כמו שאת אומרת, שזה בא ביחד. אתה לא יכול לנתק את המזל מהיכולת של בן אדם. גם ההרגלים שלך והכל מאוד משפיעים. אז אין ספק, או כמעט אין לי ספק, שחלק מההצלחה של עושים היסטוריה היא לא רק בגלל זה, אלא שגם אני הייתי הבן אדם המתאים באותו הרגע לעשות את מה שעשיתי. אבל, let's face it, יכול להיות שהייתי, נגיד שסתם באקראי לחלוטין, הייתי מאבד את הכל בשנת 2007, ולא יכול לעשות פודקאסט. סתם אקראי לחלוטין.
יש לי מרועיינת, אורחת, מהרוק'נ'רול של החיים בעונה הראשונה, רונה סופר, שאיבדה את הכל בתאונת דרכים, ועוד כמה דברים בגוף, והיא לוחשת.
אוקיי? אולי איבדנו את הפודקאסט הכי טובה בעולם.
אז יש לה, לא, יש לה היום פודקאסט לחישות ונשיכות.
זה יפה דווקא.
ואני ערכתי אותו פעמיים בפודקאסט שלי, הכל בלחישות.
איזה יופי. זה אשכרה לקחת את הלימונים, אז זה לימונדה.
נכון, נכון.
אבל אני חושב שמאזינים יכולים להבין את הסנטימנט הזה של, אוקיי, אנחנו, החיים שלנו מורכבים מאיזשהו תמהיל של יכולת ומזל. אני מאמין שהיכולת יש בי. אני ידעתי שאני סופר טוב, אני ידעתי שאני יודע לכתוב טוב, ידעתי שאני מסוגל להפיק תכנים טובים.
השאלה היא מעבר לכישרון.
והאמנתי בזה.
אבל אתה אומר, אוקיי, יש לך את הכישרון, סבבה. אתה יודע כמה אנשים כישרוניים אני מכירה שיושבים בבית ורעבים לפת לחם ורק מחכים שהמזל יבוא ויעזור להם?
נכון.
אם אתה לא תקום בבוקר ותהיה נחוש ותהיה בעשייה איכותית למען העסק, הגשמת החלומות, כל הדברים שיש לך תשוקה אליהם, ואפרופו, אם אתה לא תשמור על התשוקה, אל תעשה
ברור.
את זה. זה בכלל, אל תעשו. אל
זה
תעשו.
מה שאני מחנך את הילדים שלי.
עסק שאתם לא
מגיל אוהבים. אפס. אם אתם לא אוהבים את זה בכל נפשיכם, אל תעשו את זה. אתם לא יהיה לכם את הכוח הנפשי להתמיד עם זה. אני הראשון שיגיד שכאילו, התשוקה והעניין, זה דבר, זה סופר חשוב. האספקט השני, אני חושב, זה, כמו שאמרנו מקודם, אני בן אדם מאוד רציונלי. אז גם בפודקאסטים, גם בכל דבר שאני עושה, כשאני ניגש למשהו, אני משתדל לחקור אותו לעומק, להבין למה פודקאסטים מצליחים. זה משהו שעשיתי לאורך השנים. יש לי תיאוריות שלמות על זה, אני מעשה מוציא ספר בחודש הבא, שם זמני כרגע איך להצליח בפודקאסטים, שבו אני מנתח למה פודקאסט מסוים מצליח ולמה לא, ומה הדברים שצריך, וזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נדמה. יש כללים וחוקים וכללים הנדסיים כמעט.
איזשהו וואן ליינר אתה יכול לתת לנו?
זה קשה לשים את זה בוואן ליינר, אבל בגדול, תיאוריית הערך שאמרתי מקודם, משחקת פה איזשהו תפקיד של מגדלור. אתה, המטרה שלך זה להביא מקסימום ערך למקסימום כמות של אנשים שאתה יכול להביא, ומתוך זה זה נגזר בהתאם למדיה שאתה עובד בה, לנושאים שאתה מתעסק בהם, מן הסתם לא פודקאסט על אופנה, זה בדיוק אותו דבר כמו פודקאסט על מחשבים קוונטים מצורך העניין, אבל להביא ערך זה משהו שאתה, אם אתה רוצה להצליח, תביא. זה נכון בעולם של הפודקאסטים, אבל אם אני יוצר בתחום אחר, שבו אני, מן הסתם, אני לא מוכשר להגיד מה הערך הנכון, עדיין יוצרים טובים, אני חושב, הולכים וקוראים את כל מה שהם יכולים לקרוא מהגדולים בתחום, שאוטוביוגרפיות או ספרי הדרכה והסבר ולימוד, ונכנסים לעומק של תהליך היצירה ומה גורם לאנשים להצליח ומה נכשל. ואם אתה חכם ואתה יודע לקרוא ולרשום לעצמך את הדברים בצד הנכונים, אתה מהר מאוד מגיע לשורשי ההצלחה האלה. זה לא בשמיים.
אתה יודע, בעולם ה-NLP זה נקרא role model. פשוט קחו בן אדם שמבחינתכם הוא מצליחן, גם ביזמות עסקית, בעסקים, כיוצרים, בכל תחום, גם בחיים האישיים.
ותלמדו.
תלמדו ממנו. בדיוק.
מה הוא עשה שהצליח? יש דברים שאתה לא יכול ללמוד, כי לפעמים יש דברים שהם מזל או אקראיות, או משהו שפשוט לא מתאים לך. זה נכון. אבל בדרך כלל, יהיה איזשהו משהו אחד או שתיים, שאתה תוכל ללמוד שכן רלוונטי אליך. או ברמה הטכנית הבסיסית של איך אתה עושה את מה שאתה עושה, או ברמת המיינדסט הנכון לזה. תלמד בבן אדם הזה, תלמד בבן אדם השני, תלמד בבן אדם השלישי.
ותעשה את הפיוז'ן.
בדיוק.
כמו שאני אומרת גם עם ה-AI, לא לפחד, אתם תלמדו בעזרת ה-AI.
נכון.
ואז תקחו את תשנו את זה לסגנון שלכם. זה כלי.
ותשתמשו בו בצורות הנכונות.
אבל אני רוצה רגע לעשות טוויסט לקראת סיום. יש לנו עוד בערך 10 דקות. אני רוצה רגע לעשות טוויסט ולהגיד לך בעצם שבעיניים שלי אתה סוג של סיפור סינדרלה. למה? אתה יכול לראות רגע למה אני אומרת את זה?
אני לא יודע למה אני סיפור סינדרלה.
כי היה לך פודקאסט מצליח, טוב, איכותי, ופתאום, יום בהיר אחד, או שתספר לנו אתה, הצטרף, פגשת בחור בשם דני תימור, שאמר לך, לא יודעת מה אומר לך, בוא תמשיך אתה. אני כבר נכנסתי לתסריטאית, מה לעשות?
אז כן, אז בגדול, אפילו אני יכול לקחת אותך צעד אחד אחורה.
הלוואי שמישהו יבוא ויגיד לי, בואי, אני לא רק את תעשי את סופרקאסט עם מקס, בואי, אני עכשיו לוקח את כל הצד העסקי, את תישארי ביצירה, בעריכת תוכן בזה.
כמו שאמרנו, זה באמת שילוב של יכולת ומזל מהבחינה הזו. אז קודם כל, באמת, התחלתי את עושים היסטוריה ב-2007, איפשהו בסביבות 2013-2014, אני כבר הייתי כמעט הפסקתי את עושים היסטוריה. הייתי שחוק בגלל ההצלחה של עושים היסטוריה. זאת אומרת, ההצלחה של עושים היסטוריה גרמה לזה שאני מצד אחד חייב לעבוד בעבודה הרגילה שלי כמהנדס ביום-יום, לגדל משפחה, שלושה ילדים, משכנתה, ידה-ידה, ומצד שני יש את עושים היסטוריה שבגלל ההצלחה המטורפת התחילה לגזול ממני אנרגיות ומשאבים של לעבוד לילות. כן. בדיוק, אתה לא יכול, אתה בהצלחה. פתאום, אתה לא יכול לרדת מהרכבת.
פתאום אתה חייב.
לחלוטין, מתמש. אני זוכר שאמרתי לחבר יום אחד, תשמע, אני מרגיש כמו על רכבת, קשור לרכבת.
עייפות חומר.
בלי בלמים, כן. שנמצאת בדהירה מטורפת, ואני לא יכול לרדת ממנה, כי אני מצליח. כן. אני לא יכול לעזוב. כן. זה קשה מדי לעזוב משהו מצליח. נכון. אבל ב-2014, משהו כזה, כבר הבנתי שזה מתחיל לפגוע לי בבריאות הנפשית. אני מרגיש שאני נשחק ומגיע לרמות שאני לא אצליח להחזיק את זה הרבה. ואז אמרתי לאשתי דאז, אמרתי לה, בואי, אני מקבל החלטה, אם תוך חצי שנה, אני לא, חצי שנה או שנה, אני לא מצליח להפוך את עושים היסטוריה מתחביב למקצוע, זהו, תולה את המיקרופון, כמו שאומרים, הולך לעשות דברים אחרים. היה נחמד, טוב שהיה, אבל זה לא שווה את החיים שלי ואת הבריאות שלי. וכשהגעתי למסקנה, נתתי לעצמי שנה, אז אמרתי, אוקיי, אז הגיע הזמן לעשות משהו פרקטי שזה יקרה. עשיתי הרבה מפגשי מאזינים בתקופה הזו.
מה זה אומר במציאות?
היו מפגשים ש... זה התחיל מבר, אבל כשזה הגיע ל-250-300 איש לפרק, למפגש, ואז עברנו לאולמות. וזה גם חלק מהעניין, כי כשאתה מתחיל לעשות אירוע כזה גדול, אתה לא עושה אותו לבד. אתה צריך צוות. אז ביקשתי מתנדבים. ובאחד מהמתנדבים זה היה דני. הוא בא לעזור לי. הוא היה אז סמנכ"ל ב-HP ישראל, זאת אומרת, מנהל מאוד בכיר. שגם חיפש את כנראה את עתידו וכיוונו וואו. בכיוונים שלו.
דני מהכיתה שלי.
בדיוק, בדיוק דני מהכיתה שלך. וכחלק מזה שאני אמרתי עצמי, אוקיי, אתה צריך לפתור את הבעיה הזאת תוך שנה, חלק מההבנה שלי הייתה שאני לא אפתור את זה לבד, כי אני 7 שנים לא מצליח לעשות את זה לבד, בשנה השמינית אני לא אצליח גם. אז עליתי על הבמה בכנס, כחלק ממה שאני מספר למאזינים, ואני אומר להם את האמת, תשמעו, זה שוחק אותי ברמות שמטורפות, אני לא אצליח להחזיק את זה עוד הרבה זמן, אם אני לא אצליח להפוך את זה למקצוע. איך אני אעשה את זה? אין לי מושג, אבל אני חייב לעשות את זה. סיפרתי את זה ככה בריש גלי לכל מי שרצה לשמוע. מדהים. מתוך, חלק מזה זה היה ונטינג, אבל יותר מזה זה היה להשליך חכות. חכות. ידעתי שיש הרבה אנשים חכמים שמסתובבים סביבי, הרבה אנשים מוכשרים. אולי מישהו מהם יהיה לו רעיון.
גדול.
יום אחרי הכנס, דני מתקשר אליי. וואו. אומר לי, שמעתי מה שאמרת. אני רוצה להקים עסק לפודקאסטים. בוא נעשה את זה ביחד.
איזה יופי.
וככה זה עובד, הרי זה בסופו של חיבור אנושי. דיברנו, הבנו ששנינו חושבים על אותם הדברים פחות או יותר. הבנתי שדני יודע מה לעשות בתחום שלו, בתחום העסקי יותר. מצאנו את התמהיל הנכון, ויצאנו לדרך מאוד מהר. 3 חודשים אחר כך כבר התפטרתי מהעבודה.
וואו.
זה היה 3 חודשים אולי, קצת יותר אולי יכול להיות, אבל הכיוון היה ברור מאוד מאוד.
והיה מאץ' ביניכם.
היה מאץ' מאוד מאוד חזק, כן.
זה ממש, ממש סיפור סינדרלו.
כן.
יאללה, נקרא לזה סיפור סינדרלו, לא סיפור סינדרלה. מדהים.
אבל אני חושב שחלק מהעניין, חוץ מזה שהיה לי מזל לבוא שדני, שהיה מתנדב באירוע, זה שיש לי מספיק ביטחון עצמי להגיד, אני לא יודע מה אני עושה כרגע, לא טוב המצב שאני נמצא בו עכשיו, אני צריך לשפר את זה, לא יודע איך לעשות את זה,
אם יש לכם רעיונות, טיפים,
כן,
בואו.
כן, אני לא מושלם, אני לא יודע מה לעשות, תנו לי טיפים ועזרה.
מדהים, זה קטע מטורף. יש לי פרק על זה בספר, שאני קוראת לו לבקש עזרה הזאת, לא חולשה הזאת.
נהפוך הוא. אני גיליתי בדיוק. יותר מזה, היה לי מדריך בקורס חובלים, מה זה בן אדם חכם, מבריק, שאני הסתבכתי, היה לי איזה טאקל עם איזה חניך אחר שלא הסתדרנו, ושאלתי את המדריך שלי, אני לא מבין מה, אני והוא לא מסתדרים, לא הולכנו ביחד. אז הוא אמר לי, תבקש ממנו עזרה, תמצא משהו שאתה צריך, תבקש ממנו עזרה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה האויב הכי גדול שלי, אני מבקש ממנו עזרה. הוא אומר לי, הפוך. כשאתה מבקש מישהו עזרה, אתה בא ואומר לו, תשמע, אתה טוב.
אתה טוב, אני סומך עליך.
באנדרסטייטמנט, אני סומך עליך, אתה טוב, אני מעריך אותך.
נכון.
אין בן אדם שאתה תגיד לו את זה, בדיוק. אין בן אדם שתגיד לו את זה, ועדיין יהיה האויב שלך.
כן.
ואחר כך נעשינו חברים טוב.
מקסים.
זה עבד.
מקסים. כן. זו תובנה נהדרת. לעסקים. רק נציין שעוד מעט היום אנחנו נפגשנו פה להקלטה של שני פרקים, ואתה מארח אותי עוד מעט אצלך.
נכון.
ועושים היסטוריה. ייי! ייי! איזה כיף! על מה? צופר אתה.
אז אחד אפרופו צבעוני ולא צבעוני, אחד מהדברים הכיפים שיש לי בעבודה על התוכנית, זה שאני מגיע איתה למקומות שאני בחיים לא צריך להגיע בלי מיקרופון, ואחד מהם זה, השתתפתי בניתוח השתלת כליה לפני כמה שבועות בבלינסון, וכחלק מפרק שאני עומד לעשות, סדרה בעצם של פרקים שאני עומד לעשות, על השתלות בכלל והשתלות כליה בפרט, ולך יש מן הסתם סיפור מאוד מאוד מעניין ברמה האישית, ואני לא יודע עדיין איך אני אשלב אותו בסיפור הכללי של הפרק, אבל הוא ישתלב, אני יודע שהוא ישתלב. יש לי כבר את התמונה הכללית בראש, וזה אחד מהדברים שאני אוהב לעשות. אני אוהב לקחת את המיקרופון ולצאת למקומות שאני לא יכול להגיע אליהם אחרת.
מדהים, מדהים. גם אני הייתי נוכחת בהשתלת כליה.
מהצד הישן.
שלוש פעמים מהצד הישן. מהצד שפותחים לו את הצורה. אז אני רוצה לקראת סיום להקריא... להגיש לך שאלות מהקהל, ונתחיל עם עורך דין זיו אנג'ל, שהוא מומחה לזכויות יוצרים וקניין רוחני, והוא גם מתארח ומרצה בתוכנית של סופרקאסט, בתוכנית שלי לבניית פודקאסטים לעסקים. וזיו כותב ככה, אתה חייב לספר על איך אתה עושה את המחקרים לקראת כל פרק, כמה זמן זה לוקח, נגעת בזה כבר, איך מוודאים שהמידע הוא מהימן, במי אתה נעזר, איך אתה שומר גם על זכויות יוצרים וכדומה.
אז כן, אז זה נושא מן הסתם שהוא באמת ראוי לשיחה שלמה בפני עצמו, אבל בגדול לעשות תחקיר טוב זה סקיל, איזושהי יכולת מסוימת שאתה בונה עם הזמן. אני יודע היום ולאורך השנים איפה נמצאים המקורות הנכונים לחפש בהם קודם כל, כך שאני לא מתבחבש הרבה בלמצוא את הדברים. אני קורא מאוד מהר, יש לי ידע רחב שצברתי עם השנים, שמאפשר לי להיכנס למאמרים בלי, יש לי את הרקע.
בלי להתפזר,
לדעת מה אני מחפש ולהבין את הז'רגון, אז זה עוזר לי. אבל מעבר לזה אני חושב, קודם כל זה מיינדסט. אני לא מעלה להעביר פרק בלי 50 שעות תחקיר. זה לא, גם אם אני חושב שאני יכול לכתוב אותו בלי שום תחקיר, ויש כאלה נושאים שאני יודע לכתוב אותם, זה לא יצא טוב. אני יודע שזה לא יצא טוב. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, יש לך עכשיו 3-4 ימים, אתה לא עושה כלום, אתה צולל לתוך החומר, גם אם זה אומר שאתה צריך עכשיו לקרוא ולקרוא 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 ולקרוא.
ונציין ונחדד שזה לפרקים עיוניים, אוקיי? זה לחומר עיוני.
חומר טכנולוגי, מדעי, בדרך כלל דברים כאלה.
בדיוק. עופר זליג שואל, יש לו שתי שאלות, הראשונה, איך יש לו, הוא מדבר עליך, כן? איך יש לו זמן גם לכתוב פרקים, גם להקליט אותם, וגם להיות העורך של הרשת. הוא גם מציין, עד ממש לא מזמן, הוא היה, הוא מספר לנו, כן? הוא היה גם העורך, ולפני כחודשיים, שעברת את השרביט ליובל דרור.
נכון.
אז איך? מה עונים על זה?
אני חושב שזה מאוד פשוט. אני לא רואה טלוויזיה.
יפה.
באמת, לא רואה טלוויזיה. אם אני לא רואה טלוויזיה, זה נותן לי בדרך כלל עוד שעתיים ביום, לבן אדם הממוצע. שעתיים ביום זה 60 שעות בחודש.
נכון.
זה כמו סמסטר אקדמי כזה.
זה מזכיר לי ששואלים אותי, איך את מספיקה? וואו, איזה עשייה יש לך. ואת עושה דיאליזה. אני אומרת, זו...
תוך כדי הדיאליזה.
התשובה בגוף השאלה. בזכות ליזה, יש לי יום כן, יום לא. 5 שעות נטו. מה אני עושה? טוק, 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 הראש חושב. טוק, 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 כותבת, רעיונות, זה, יוצרת, וואו, מביאה אנשים, ישיבות.
זה מדהים, עד כמה שזה הכל בראש שלנו. זאת אומרת, מי שיושב מול המסך ומחלה את זמנו בלהסתכל על תמונות זזות.
רגע, גם את זה אני עושה, אני צריכה את הגילטי
פלז'ר. כולנו עושים את זה, מה, אני לא רואה גם חתונה ממדי פעם? אני רואה חתונה ממדי פעם, ברור. אבל הנקודה היא, איפה משקל החיים שלי? אני קודם כל יעדיף להתעסק בדברים שחשובים לי. בדברים שאני מובילים אותי לכיוונים שאני רוצה להגיע, כי אני אוהב את מה שאני עושה, וזה תחביב מבחינתי. ואחר כך אני, ואני לא משקיע זמן, מה שלא מעניין אותי, לא רלוונטי לי, שזה אומר, למשל, גם לפעמים, נגיד, בתקופות, למה היה לי כל כך קשה בתקופה של, שאמרתי שעושים היסטוריה, הצליחה וזה, כי זה אומר שלא היה לי זמן לא לצאת עם חברים, לא לעשות ספורט. ויתרתי על הכל, חוץ מהמשפחה ועושים היסטוריה. וזה מצמצם את עולמך בצורה מאוד קיצונית, בשלב הזה של החיים, כי אני יש לי עבודה, עד שעה 7 בערב, 6 בערב.
אז איך משנים את זה? איך שינית את זה?
עברתי, הצלחתי להגיע למצב שעושים היסטוריה היום, היא המקצוע שלי, מהבוקר עד הלילה, זה מה שאני עושה. אני עדיין עושה זה מהבוקר עד הלילה.
בדיוק.
זה מה שאני עושה, כי אני אוהב לעשות את זה. אבל אני כבר לא מרגיש שחוק.
ויש לך את המיפוי ותיעדוף משימות, כמו לעשות גם את הספורט, ולצאת עם חברים.
כן, אני בדרך כלל מקדיש לעצמי שעות מסוימות בחודש, אני אומר, אוקיי, זה שעות שאין בהם שום דבר חוץ מפן וזה. לקח לי זמן למצוא את האיזון הזה. אני אומר, זה עכשיו, זה נשמע קל. אבל עשיתי המון טעויות במציאת האיזון. אני וורקוהוליק קיצוני אפילו, הייתי אומר.
גם אני עדיין שם. כל פעם בודקת, שמה לעצמי גבולות, רגע, הגזמת.
ושילמתי מחירים אישיים, אני גבר גרוש, זה לא מגיע במקרה מן הסתם. לקח לי זמן להבין מה האיזונים הנכונים, אני במצב טוב היום שלא הייתי בעבר, אבל איך מגיעים, לשאלתו של אופר, אתה מקדיש את החיים שלך למה שאתה אוהב, ולא עושה שום דבר אחר שאתה לא אוהב. יש המון זמן בחיים שלנו, אני יושן לא יותר 5.5 שעות בלילה בדרך כלל, 6 ביום טוב, וכשאני קם בבוקר, ועד הרגע שאני יושב, אני עושה רק דברים שאני רוצה לעשות, שאני מרגיש שמקדמים אותי.
השראה. הוא שואל גם אופר, האם מאז כניסת הממד העסקי לעולם הפודקאסטים, אתה חש שעבד עידן התמימות והיופי של הקלטת הפודקאסט כהובי ומרתף ביתך?
כמו שאני חושב שקצת מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, אני לא חושב שאני לא רומנטיקן כזה בתפיסתי. אני חושב שאני לא רוצה לעשות משהו של פעם אחת בשביל הפן, בשביל הרומנטיקה במרתף. אני רוצה לעשות הרבה. אני רוצה לעשות פודקאסט של 17 שנה, לא של שנה. אני רוצה, יש חשיבות.
וזה גם לא בושה להגיד שרוצים לעשות עסק מפודקאסטים.
אני רוצה לחיות מזה, בדיוק. אז התמימות והכל וזה, זה נחמד, זה ראייה רומנטית גם מאוד חמודה ומאוד כיפית, אבל זה לא אני.
ראית אופר, אתה רומנטי, בחור רומנטיקן. נעבור לשתי שאלות אחרונות של יוני אלבז. יוני הוא איש חינוך, והוא כותב ככה, הייתי רוצה שתשאלי אותו על חשיבותך, רן, על חשיבות הטמעה ויצירת הסקטים בפדגוגיה, בחינוך, בכל שכבות הגיל. אני מחנך כבר 6 שנים, ואני עוצר ומשלב הסקטים בשיעור עם הילדים. זו השאלה הראשונה.
אוקיי, שאלה מאוד מעניינת, מאוד ספציפית, אז התשובה היא כזו. כרגע ילדים פחות מקשיבים לפודקאסטים באופן טבעי. זאת אומרת, זה פחות משהו שמתחבר כנראה לגיל הנעורים, מבחינת הסיטואציות צריכה של ילדים, אבל זה לא אומר שהם לא אוהבים פודקאסטים, יש המון ילדים שכן אוהבים פודקאסטים. הטעות שרוב המורים שמנסים להיכנס לזה, ואני יודע כי מן הסתם פנו אליי לאורך השנים, המון מורים, עשרות, אם לא מאות, והייתי מעורב בכמה פרויקטים חינוכיים, יש שתי טעויות שעושים המורים שרוצים להכניס את זה. אחד זה לנסות שהתלמידים יעשו בעצמם פודקאסטים, שזה מיותר, כי אז התלמיד עסוק בלהבין איך עובד מיקרופון, במקום באשכרה, בחומר שאתה אמור להבין. אז אם אתם רוצים שהילדים יעשו משהו פרקטי, תנו להם לכתוב בלוג. זה יותר פשוט מתעסק עם פודקאסטים. אז זה אחד. והדבר השני הוא להבין שילדים, כמו כל אחד מאיתנו מבוגרים, אוהבים להזין למשהו טוב, ולא אוהבים להזין למשהו לא טוב. אז אל תקליטו בעצמכם פודקאסטים, המורים אני אומר, כי אז אתם כנראה לא תצליחו, זאת אומרת,
לא תצליחו להיות בטופ.
לא תהיו בטופ, אתם מורים, אתם לא פודקסטרים, אתם, אין לכם 17 שנה של ניסיון, זה לא, אין לכם את זה. תמצאו לילדים פודקאסטים שהם טובים. תקשיבו, תשקיעו את הזמן שלכם בלהקשיב לפודקאסטים, בתחום שאתם רוצים שהם ילמדו, תמצאו את הפרקים הכי טובים, או אפילו את הקטעים הכי טובים בתוך הפרקים, את זה תבקשו מהילדים שבכיתה, מהתלמידים שלכם להאזין,
ואם זה טוב, ליצור דיון.
בדיוק, אם זה טוב, הם יאזינו מרצונם, כי זה טוב, זה מעניין, זה מגניב. זה כמו שילדים הולכים לראות סרט. יש להם את הקטע הזה שאומרים לילדים, אין להם attention span כזה, הם לא מסוגלים יותר מ5 דקות לעשות משהו.
לא מסוגלים, יושבים שעות על משחקים.
יושבים שעות על משחקים ורואים סרטים של 1.5 שעה, 2, 3, בלי בעיה בכלל.
לגמרי.
תנו להם משהו מעניין, תנו להם סיבה לעשות את הדבר המעניין.
משהו מעניין ואיכותי, הם יודעים.
נכון, והם יקשיבו, הם יקשיבו בדיוק באותה מידה.
זאת אומרת, גם אתה ממליץ למורים, אני גם באופן אישי ממליצה, גם תבואו לאנשי מקצוע.
Do what you do best, outsource the rest. פודקאסט לעסקים, נכון?
בדיוק. אתם לא יכולים לעשות את זה ככה סתם, זה לא המקצוע. זה כמו שאנחנו נבוא ונהיה עכשיו מורים בבית ספר, בלי לעבור הכשרה.
בדיוק. מה שקורה זה שהרי זה מורים עם המון רצון טוב, והם אוהבים פודקאסטים, והם רוצים לעשות גם. הם רוצים לעשות גם. בסדר, תעשו גם, בתור תחביב. אבל בשביל התלמידים שלכם, תנו להם משהו טוב להזין לו. תנו את ה... תמצאו את הדברים הכי טובים בעולם, פודקאסטים, סרטוני יוטיוב, בלוגים, לא מעניין, ותנו לילדים
להקשיב. אבל בעצם הוא אומר, אני רוצה שהילדים יעשו פודקאסט.
זה נחמד אם אתה רוצה ללמד את הילדים לעשות פודקאסט. כי זה, זה, זה חוויה, זה התנסות מסוימת נחמדה מאוד. אבל למה שהילדים ילמדו לעשות פודקאסט? מה, באו לבית ספר לעשות פודקאסט? זה לא, אני חושב שזה לא נכון. אני אוהב פודקאסטים, מצוין, שיגדלו, יעשו פודקאסט לעצמם.
כן.
אבל אם המטרה שלך שהם ילמדו ביולוגיה יותר טוב, או היסטוריה יותר
טוב,
דרך פודקאסטים, זה הדרך הנכונה לעשות את זה. לעשות פודקאסט זה פשוט בזבוז מאמץ אדיר לילדים, לא מקדם אותם בהיסטוריה ובספרות.
הייתי אפילו מתקדמת עוד שלב וממליצה לך, יוני, תגיד לי אתה, רן, אם זה נראה לך, רעיון שעלה לי עכשיו, אפילו תעשה שיעור של הקשבה מודרכת לפודקאסטים.
אולי, נכון.
לעשות דיון בכיתה, להקשיב, לעצור, לדבר, לשאול אותם, שיתנו את האינפוטים שלהם, תמשיך את הפרק.
פודקאסטים זה נורא נחמד, אני חושב, בקונספט הזה של כיתה הפוכה, מה שנקרא היום, שבו התלמידים מקשיבים למשהו לפני השיעור, ואז כשמכנסים לשיעור, הם בעצם עושים איזושהי פעילות על החומר שנלמד, אם זה תרגול או דיבור וכאלה.
כן.
אז כן, זה יכול להיות, זה עובד נהדר. דרך אגב, אני לא רואה בפודקאסטים איזשהו משהו סופר חריג בעניין הזה. גם סרטוני יוטיוב טובים עובדים, אם לא טוב באותה מידה, אפילו יותר טובות מאשר פודקאסטים בדברים מסוימים.
כן.
אז אל תעשו בעצמכם סרטוני יוטיוב. מול הילדים לעשות.
עוד שאלה, יוני אומר, יוני אלבז, עוד שאלה שאני מפנה גם אלייך פז ולרן. מה אפשר לעשות על מנת לקרב את תעשיית ההסקטים לחינוך באופן שיהיה שיתוף פעולה? זאת אומרת, הנה, הוא כבר...
כן, זה כבר שאלה באמת מעניינת של איך משכנעים את משרד החינוך להכניס את הדברים האלה. קטונתי, אני חושב, זה מערכת משרד החינוך, מערכת גדולה, מורכבת, בירוקרטית, מומנטום, ארכאית.
סליחה.
אני שואל את עצמי אם זה בכלל אפשרי כבר לשנות את את הכיוון של ספינה כזאת גדולה.
תשמע, ספינה תטבע עם ה-AI עכשיו והכל, מה זה?
אני רואה בזה הזדמנות. אלו טכנולוגיות שמערערות את הסטטוס קוו, כמו למשל שיעורי בית. אני הראשון שאומר לילדים שלי, תעתיקו, תרמו עם ChatGPT. למה? כי יותר מאשר אכפת לי שהם ידעו לענות נכון על שאלה X בהיסטוריה, אכפת לי שהם ידעו להשתמש ב-ChatGPT. זה הסופר פאוור של העתיד.
יפה.
זה כמו שהרבה הורים אומרים, לא לתת לילדים שעות מסך הרבה. ואני אומר, זה כמו לפני 500 שנה שבאה המצאת הדפוס, בוא לא ניתן לילדים לקרוא הרבה ספרים, עדיף שיעבדו בשדה. זה יותר בריא לויטמין D שלהם. זה נכון, אבל זה מפספס את הנקודה. זה העתיד של הילדים, המסכים האלה. תנו למוח של הילד שעכשיו מתעצב, להבין מחשבים בצורה אינטואיטיבית, זה ישתלם לו בעתיד הרבה.
If you can beat them, join them. לכו עם השפה שלהם, אל תתנגדו. אפרופו, מה דעתך על עולם ה-AI שהשתלב בעולם הפודקאסטים? כבר?
וואו,
כבר
קורה? זה מדליק. אני כל כך נפעם ממה שקורה
מסביבנו. אני צוללת לזה, חבל לך על הזמן.
בצדק, אני חושב שזה מהפכה.
עם הפרקים, עם איך שאני מנהלת אפילו את העסק, משהו מטורף.
זה מכפיל כוח למי שידע להשתמש בזה. זה גם בהרצאות אני אומר, שאני עושה הרבה הרצאות על AI. AI לא יחליף בני אדם. אנשים שמשתמשים ב-AI יחליפו אנשים שלא משתמשים ב-AI. אתה חייב לדעת את הכלי הזה. לא יודע איך הוא יעזור לי עדיין.
חייבים לעלות על הרכבת.
לגמרי. יש דברים שאני כבר נעזר בו, אבל אני לא יודע איך זה באמת יעזור לי בעתיד.
במה אתה נעזר ב-AI?
בעיקר ביום במצבים בתחקירים, שבהם, כחיל האתגרים בתחקיר, זה שאני צריך לפעמים לקרוא מאמר של 5,000 מילה, רק כדי לגלות שהוא בעצם לא עזר לי כמו שקיוויתי, כי הוא לא הכיל את התוכן שחיפשתי. לענות על השאלה שאני מחפש.
אז אתה מדביק לו את
המאמר? אז אני מבקש מ-ChatGPT או מהכלים אחרים שאתם משתמשים בהם לסכם לי, ואני רואה אם זה מתאים, ואם זה לא מתאים, רואה, חסכתי לעצמי רבע שעה של קריאה.
זמן, לגמרי, לגמרי.
זה, אני חושב, כלי שאנחנו נצטרך ללמוד כל האנושות לעבוד איתו. מי שמפחד מזה, הוא יהיה שואב מים וחוטבי העצים של העתיד, לצערנו.
נכון.
ממש ככה.
נכון, חייבים. וואו, אני די הבנתי, אבל אם אני רוצה לשאול אותך ככה באופן מסודר, מה אני מאמין שלך, למרות שזה היה ברור בכל השיחה, ואם אתה יכול למקד את זה, לזכך לנו את זה, לאיזשהו מסר אחד עיקרי שאתה יכול לתת לנו.
תאהבו את עצמכם קודם כל. זה גם מאוד מתחבר לי למסר של הבריאות הנפשית. מי שלא אוהב את עצמו, באמת אוהב את עצמו, כמו שהוא באמת, לא... הכוח המניע, האנרגיה שמניעה את כל מי שאנחנו, לא קיימת אצלו כנראה בלבל המתאים. אם אתה אוהב את עצמך, זה מה זה אומר? זה אומר שאתה מאמין בעצמך, קודם כל. אתה מאמין ביכולת שלך. מה שנותן לך את האפשרות ללכת לכיוונים, לבחור את העיסוקים שלך ואת המקצוע שלך ואת העבודה שלך, בהתאם למה שאתה חושב שאתה אוהב, כי אתה מאמין שתצליח, ויש לך איזושהי אמונה בזה שגם אם זה לא יהיה הדבר הכי רווחי בעולם, אתה עדיין תיפול על הרגליים ותצליח ודברים כאלה. וזה הבסיס. תדאגו, תעשו את העבודה האישית העצמית הזאת עם פסיכולוג, עם ספרים, עם פודקאסטים של עזרה עצמית, כל אחד, עם חברים טובים, כל אחד מה שהוא צריך, כדי קודם כל להגיע למצב שאתה אוהב את עצמך, כמו שאתה. תגיע לזה, כנראה שתצליח. אני לא יודע איך, זה מזל, זה כישרון, זה יכולת. אני תמיד רואה שאנשים שאוהבים את עצמם, ובוטחים בעצמם וביכולות שלהם, מגיעים בסוף לנקודת הסיום, נכון. במקום הנכון.
נקודה גבוהה, אל תגיד לי סיום.
כן, כן, על הדרך הנכונה איכשהו.
כן.
זה הבסיס לכל כן. דבר.
זאת אומרת, אם אני מזקקת עוד יותר את מה שאמרת, אתה מדבר על הצלחה ערכית. הצלחה ערכית שתביא להצלחה פיזית. אני תמיד שואלת, מה דעתכם? מה בא קודם? הצלחה ערכית מייצרת הצלחה פיזית או ההפך?
אני חושב שאולי אפילו לפני ההצלחה, זה הרצון לעבוד על עצמך ולשפר את הדברים הפחות טובים בעצמך, עד שתרגיש שמה שיש לך זה טוב. אם אתה יודע שיש לך בעיה מסוימת, תפתור אותה. בעיית קשב וריכוז, קבל את התרופות. בעיה פסיכולוגית, לך לפסיכולוג. תגיע לאיזושהי נקודת בסיס איתנה ויציבה, וממנה תבנה את המגדל של החיים שלך. אל תפעל אם יש לך בעיה של ביטחון עצמי, אתה לא תגיע רחוק. אתה לא תגיע רחוק, אפילו אם אתה סופר מוכשר. זה לא יעבוד לך. אתה לא ניצא במקום הנכון בשביל לבנות ממנו מגדל. זה יקרוס בשלב מסוים.
רק הכישרון לא יעזור.
בדיוק. ואם אתה סופר כישרוני וסובל מהתקפי חרדה, לך לטיפול תרופתי, תפתור את בעיית התקפי החרדה, ואז תתפנה נפשית לעבוד במה שאתה רוצה לעבוד בטוב, ולא להתעסק בהתקפי חרדה האלה כל הזמן. תדאגו לבריאות הנפשית שלכם ולערך העצמי שלכם קודם כל. זה אני חושב.
כן, כן, בהחלט. ואני מכירה, זאת אומרת, אמא שלי מומחית עם מאסטרית NLP. היא מטפלת ב-NLP עוד לפני שידעו שקוראים לזה NLP. עוד כשהיא הייתה עושה שיאצו והיו שואלים אותנו איזה סוג רכב זה. שחשבו שזה רכב יפני. אמיתי, אמיתי לגמרי.
היום היו שואלים איזה כלב זה? שינצו, שיאצו, שיאצו.
שינצו, גדול, גדול. אז כן, תעשו את זה. רציתי להגיד משהו, אבל ברח לי מהראש, לא נורא. אז לקראת סיום, אני רוצה להכתיר אותך לרוקנרוליסט של העסקים.
בוא, תודה רבה.
שזה התווה את השם הזה עוד גיל קופאץ' כשהוא היה ברוקנרול של החיים. ובתור אחת שכזה, שאלון קצר וקבוע, שתי שאלות, לא לחשוב הרבה, לא להפעיל כרגע את הצד הלוגי של רן לוי, בבקשה. מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועדיין לא מימשת?
שיהיה לי מספיק כסף, לא לעשות שום דבר שאני לא אוהב, ולעשות רק מה שאני אוהב.
אז האם יש חלום עסקי שאתה אוהב, שאתה פנטז עליו? מהו?
הייתי רוצה לעשות איזה מין סדרה, אולי בטלוויזיה, אולי באודיו, אני לא יודע, משהו גדול, משהו מפלצתי כזה, משהו בסגנון קוזמוס של קארל סייגן של שנות ה-80, או איזשהו משהו כזה, מין פרק, פרויקט אדיר כזה שיביא הרבה דברים טובים למקום אחד. זה דורש הרבה עבודה והרבה כסף.
אני ממליצה לך לך ישר לנטפליקס, אל תבזבז את הזמן על הארץ. אמיתי, אמיתי, אני אומרת לך, יש לי סדרה שכתבתי את מחוברת, שמבוססת על סיפור חיי, עם עמית ליאור, יושב ראש איגוד התסריטאים, שותף שלי, ואסף שלמה היקר. והגשנו את זה. אני לא אתן עכשיו שמות, אבל הגשנו לזכיינים.
וואה, אני מוזיק לך אצבעות.
רגע, קיבלנו כבר תשובות.
יש?
הם אמרו שהסיפור לא אמין.
זה סיפור אמיתי.
אחד על אחד, הסיפור שלי, רן.
ענק.
וכולם אומרים לי, תקשיבי, זה לא לארץ, זה קטן עלינו עדיין.
יש לך מה לספר על נכדים.
רוצים לנטפליקס, לכי לנטפליקס.
דחו את הסיפור שלי, כי הוא לא נשמע עוד מספיק אמיתי.
אני לא אמין.
מופרך מדי.
מופרך מדי, לחלוטין.
ענק.
נכון, זה גדול?
גדול.
זה גדול ומתסכל בעצם.
זה את צריכה לספר לכל עיתונאי שאחר כך, סיפור ההצלחה שלך, זה צריך להיות סיפור שיפתח את כל ראיון, כאילו.
לא אמין, אני לא אמינה.
זה לא אמין.
אני בחורה לא אמינה, מה שאמרתי לא אמיתי. אני סתם חפפת. טוב. השאלה הבאה, מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתעלה לשער שם למעלה?
אתה קיים?
יפה.
לא האמנתי בך, אופס.
איש המנגע.
That was a mistake.
כבר אתה עושה לו פוקינג, איך שאתה מגיע.
אחי, לא התכוונתי.
מצוין. אז וואו, רן לוי, עושים היסטוריה. תודה רבה לך.
תודה רבה
שהערכת אותי באולפן שלך. ברשת עושים היסטוריה, איזה תענוג.
תודה רבה רבה.
ואיזה כיף שעוד מעט אני עכשיו מתארחת אצלך בפרק. אני מקווה שקיבלתם השראה. איך היה לך?
כיף נורמלי. זה תמיד מרתק נהל שיחות על התובנות האלה של החיים, והלוואי והצלחנו לעזור למאזין אחד, מאזינה אחת שלך, להגיד לתמה, אוקיי, אני יכול גם, אני רוצה לעשות את השינוי הקטן הזה ולהצליח גם. אני חושב שעם זה אני יכול ללכת, אתה יודעת, ללכת לעולמי יום אחד, עם הידיעה שמה שעשיתי באמת עזר לעולם, ולא רק עזר לרן לוי.
אתם מבינים למה לעשות פודקאסטים? רק אם אתם מתחברים למה שאתה אמרת עכשיו. ודבר אחד שלקחת מפה היום?
אהבתי את הסיפור האחרון שלך, שלפעמים, לפעמים אתה יכול להצליח, להיחשל במרכאות, כי אתה יותר מדי טוב. אתה לא אמין.
תודה. אלם. תודה רבה, רן, ותודה רבה לכם. אני מקווה שקיבלתם השראה. אני אשמח שתכתבו לנו, לי, לרן, דבר אחד שלקחתם מהפרק הזה. אתם מוזמנים לכתוב גם במייל, גם בקבוצת הפייסבוק, הרוקנרול של העסקים. גם פה, בפודקאסט עצמו, יש אפשרות לכתוב בספוטיפיי. אם נהניתם מהפרק, דרגו אותנו, דיר בלק, לא פחות מ-5 כוכבים, תעשו סאבסקרייב, ואנחנו בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אפל, גוגל, טיונין וכו' וכו'. בקיצור, אם תרצו לקבל גם הודעות על פרקים שעולים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסטים שלי. ולסיום, ועד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, תמשיכו לטרוף את החיים ולא לתת לחיים לטרוף אתכם, ובעיקר להתנהל איתו, עם העסק ועם עצמכם, בין ה-rocks and rolls, לא להיבהל, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. ואני מזכירה לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון של מוזיקת החיים, עם העסקים והחיים שלנו, איך שאתם בוחרים לחיות ולהתנהל איתם. בעיניים שלי, אתם כבר יודעים, rock and roll זה סלעים וגלגולים. זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים, העליות והנפילות שאנחנו מתזזים ביניהם. ובסוף, כשאנחנו בוחרים לרקוד ולנצח, זה ההיילייט, אוקיי? זה הסקייל הזה שרן כל הזמן עשה ככה עם היד, לקחתי את זה. בקיצור, see you next episode, יעני, נתראה בפרק הבא. ביי.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.